חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו בחישום מסלול מחדש, פרשת משפטים תשפ"ה. איתי באולפן אורי כהן הטכנאי, ואנחנו בעזרת השם לשעתיים של הרצאה, של תוכנית. ביחד להתחזק, קצת לשים דברים בפרופורציה, קצת להבין, אוקיי, קרה. בואו נפתח דף חדש, בואו ננסה שוב פעם לקום מה... אתה מבין? אנחנו ננסה היום להבין כמה דברים יסודיים, כאשר במרכז התוכנית שלנו זה איך לא להיתקע, אופה, אלא להתקדם. להכיריי, להתקדם, 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 לא, לא, אנחנו לא נתקעים, אנחנו רוצים להבין איך עושים את זה, איך באמת ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה למרות כל הנגיעות שלנו, כפי שנאמר בחזל על הפסוק, ושוחד לא ייקח, כי השוחד יעבר עיניך פיקחים, ויסלף דבר צדיקים. אז נדבר קצת איך אפשר באמת לא ליפול לענייני השוחד של היצר שמשגע אותנו. כי כל אחד מאיתנו עובר מה שהוא עובר. וכל אחד מאיתנו מתמודד, ותאמין לי, זה לא נגמר הדברים האלה, אה? מתי יהיה פה הסוף? מתי כאילו ייתנו לנו קצת חופש? כך, שבוע תעשה מה שאתה רוצה. אה? אין כזה דבר. ולכן אנחנו צריכים לנסוע בתוצאות. היה פעם איזה אחד שהגיע לחתונה, הוא מגיע לחתונה, והוא רואה שלט על הכניסה, מוזמני החתן, דלת אחת, מוזמני הקלה, דלת שנייה. טוב, הוא מהאורחים של החתן, נכנס דרך הדלת של המוזמני חתן. נכנס, מגיע לחדר, שתי דלתות. גברים, נשים. הוא נכנס כמובן דרך הגברים. נכנס דרך הגברים, מגיע לחדר נוסף, עוד פעם שתי דלתות, אנשים עם מתנות, אנשים בלי מתנות. אז אתה יודע, הוא בא מה שנקרא לשמח, אז הוא נכנס דרך הדלת של בלי מתנות. איך שהוא פותח את הדלת של בלי מתנות, הוא מוצא את עצמו מחוץ לאולם. יפה מאוד. זאת אומרת, אתה צריך לשמח בתוצאות של מה שאתה עושה, מה שאתה לא עושה. ולכן, אל תתרגש אם אתה מוצא את עצמך בחוץ, כי כל מה שבעל הבית אומר לך, עשה חוץ מצא. זאת אומרת, הנקודה העיקרית, גם אם מוצאים אותנו, אנחנו נחזור. נחזור ונתחיל שוב פעם מההתחלה. רק פה יש פה שיעור מאוד חשוב שעליו אני רוצה קצת להתעכב היום. והשיעור הזה נוגע ביכולת שלנו באמת לשלוט על החיים טיפה. אני אסביר מה הכוונה. עשו ניסוי בארצות הברית, לקחו שני כלובים עם כלבים. שני כלובים עם כלבים. בכל כלוב יש כלב. כאשר הרצפה של הכלב והרצפה שעליה יושב הכלב או שוכב שם, היא רצפה שמחוברת לזרם חשמלי. אוקיי, נהדר. בשלב מסוים, ההבדל בין שני הכלובים, כאשר כלוב אחד, הכלב, במידה והוא מקבל זרם חשמלי מהרצפה, יש כפתור שהוא לוחץ עליו והזרם מפסיק. והכלב למד את זה. זאת אומרת, הוא למד, יש פה כפתור אדום גדול, ברגע שהוא מקבל זרם חשמלי, איי, הוא קופץ, ישר רץ לכפתור, אופ, לוחץ עם אף וזה מפסיק. זה למד. הכלב השני בכלוב לידו, הם לא רואים אחד השני כמובן, הוא באותו מצב כמו השני, זאת אומרת הוא גם מקבל שוק חשמלי מהרצפה, רק בניגוד לראשון שיש לו כפתור, לשני אין כפתור. אין כפתור, פירוש הדבר, שימו לב טוב, הוא מקבל זרם חשמלי מהרצפה, בלי יכולת לעצור את זה, בלי יכולת להפסיק את זה, בלי יכולת למנוע את זה במידה מסוימת. והחידוש היה, שימו לב טוב, ששני הכלובים היו מסוכרנים במדויק. זאת אומרת, מה כאן מסוכרנים? פירוש הדבר שברגע שעכשיו כלוב אחד, נגיד, הוא מקבל, שני מכלובים בבת אחת את הזרם חשמלי. אבל ברגע שהכלב השני, זה שעם הכפתור, סוגר את הזרם חשמלי, באותו רגע גם הכלב השני, עם הכלוב השני, גם אצלו מפסיק הזרם חשמלי. זאת אומרת, למעשה שניהם סובלים באותה מידה. אבל באמת הם סובלים באותה מידה לפי דעתכם? לא. התברר שהכלב שאין לו בכלל כפתור, שעם יכולת כלשהי להשפיע, פשוט נכנס כבר לדיכאון. למרות שהוא סובל בדיוק כמו הכלב השני, רק הכלב השני הוא עוצר את הזרם חשמלי. אז נכון שהוא סובל, אבל יש לו יכולת לשנות, נקרא לזה ככה. הכלב בכלוב שבלי הלחצן, הוא סובל באותה מידה. זאת אומרת, ברגע שמפסיקים את הזרם החשמלי לכלב עם הכפתור, גם מפסיקים באותו רגע את הזרם לכלב בלי הכפתור. אבל הוא, אין לו אפשרות לעצור את זה. ומצאו שהכלב שאין לו את היכולת לשנות את זה, פשוט נכנס לדיכאון. זוהי הנקודה שלנו, להבין שאם אני רוצה לא ליפול לדיכאון, לא להיכנס לזה סחרור כזה של ייאוש, אני צריך להבין, יש ביכולת שלי לשנות. אני לא מצליח לשנות, הנה עוד פעם נפלתי, הנה עוד פעם, תבין, נו, מה נסגר איתי? כאילו, מה קורה איתי? אז אנחנו רוצים לדעת שיש לנו כן את האפשרות, ולכן המציאות הזאת של עבד עברי, שהוא עכשיו, תראה, הוא עבד. הוא עבד, ושבע שנים עכשיו, ושש שנים, בשביעי יצא לחופשי חינם, זה במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, ויכול להיות שישאר פה כמעט לנצח עד היובל. אבל חז"ל אומרים שהוא לא באמת צריך להיות שם. ולכן אין מציאות כזאת שיהודי יהיה עבד באמת. גם אבי התורת אמת, בלבל איגר אומר שאתה צריך לדעת שהמצווה הזאת נוהגת תמיד, לא רק בזמן חז"ל, אלא כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אין כזה דבר שאתה עבד, אתה מבין? אין כזה דבר. אתה יכול לצאת מזה, אתה צריך לצאת מזה, רק אתה צריך להאמין שאתה מסוגל לצאת מזה, ונדבר על זה אולי בהמשך. אז זה הנקודה הראשונה, היכול שלנו לשלוט, ותכף נדבר על זה, איך עושים את זה. ראיתי את זה שעשו את זה גם בקוריאה. מה זאת אומרת? הרבה יותר גרוע לחכות לרכבת. בוא נתחיל להפך. לחכות לרכבת 7 דקות, כשאתה רואה שעון שיש לו ספירה לאחור, הנה אתה רואה, יש לך עוד 6 דקות ו-20 שניות, עוד 5 דקות ו-65 שניות. אם אתה רואה את הספירה, אתה רואה איך זה מתקדם, איך זה הולך אחורנית, יש לך אפשרות, אתה מחכה. מצד שני, זה הרבה יותר קל להתאפק 7 דקות, כשאתה רואה את הספירה לאחור, מאשר 4 דקות, בלי שעון. זאת אומרת, אתה מחכה לרכבת. אפשרות ראשונה, שיש שעון, והשעון הזה מראה כמה זמן נשאר לך בדיוק לחכות. מצד שני, יש מקום אחר שאתה לא רואה, אין לך, אתה לא יודע מתי הרכבת תגיע. ומה שמצאו, שאנשים מעדיפים, או יותר קל אפילו, לסבול 7 דקות, אבל עם זה שאתה רואה כיצד וכמה נשאר לך, לעומת אפילו 4 דקות, אפילו כמעט חצי, אבל בלי הידיעה מתי זה ייגמר. אני אומר את זה ככל אחד מאיתנו שמתמודד, לפעמים גם אתה מרגיש כאילו, תשמע, תגיד לי מתי זה יסתיים פה, אוקיי, אני מוכן להתאפק, אני מוכן להזיק מעמד, אבל תגיד לי מתי זה נגמר, זה לא נגמר, הרב, זה לא נגמר. אז נכון, וזה העבודה שלנו לא להתרגש מזה. לא להישבר. וזה מה שאני מנסה היום, לנסות להבין איך אפשר לא להתקע. מה עושים? איך אפשר לא להתקע? אז בואו נתחיל עם הרעיון, ואחרי זה אנחנו נתמקד בזה. כי אין בעיה שאדם מתמודד איתה, אין כזה דבר בעולם, משהו שאתה לא יכול לעבור אותו. אין מציאות כזה שאתה לא, שיש בעיות, יש קשיים, ואנשים שעברו את זה יצאו חזקים יותר, שלמים יותר, טובים יותר, מאשר לפני הבעיה. זאת אומרת, קחו את כל האתגרים שיש בחיים, יש אנשים שאחרי האתגר הזה, שצלחו אותו, יצאו חזקים יותר, מאמינים יותר, לא יודע מה, בוגרים יותר. זאת אומרת, כל אתגר ואתגר ואתגר שיש לכל אחד מאיתנו, בואו נבין דבר אחד, יש מישהו בעולם שמהאתגר הזה רק צמח, מהאתגר הזה רק נבנה, אבל אני לא נבנה מזה, זה לא נכון. בשביל זה אנחנו פה התאגדנו יחד בתוכנית, כדי לחזק אחד את השני. והרעיון הוא שלא משנה באיזה אתגר את נמצאת, באיזה אתגר אתה נמצא, הסמינרים, הישיבה, העבודה, מה שאתה לא מתמודד איתו. בואו תכניס לעצמך לראש דבר אחד מאוד פשוט. מהאתגר הזה, זה מן ערפל שבצד השני אתה יכול לצאת חזק יותר, ברור יותר, גדול יותר, צדיק יותר אפילו. זה הכל תלוי בך איך אתה עובר את זה. וזאת תהיה הנקודה שלנו. אני אספר לכם שני מקרים, על שני אנשים שמתמודדים, ואנחנו ננסה לראות איך הם צלחו את זה ואיך לא. אז בואו איזה שיר קטן ב...
אסלו לי!
חצי יידיש כזה.
איך בנדו? אביז מייס.
אמיר אנדביר היקר.
גרייק.
אחד עם מייס. תהנו. אז בואו נתחיל את התוכנית וקצת קצב להתעורר, בפרט מי שנוסע עכשיו בדרכים. לא להירדם לנו כאן. אז בזאת השם, אנחנו מתחילים.
וחסד השיים היי לו בידו אילו על יריו וצדקו וזוי לי יבני בונים לבני ובונים וחסד השיים היי לו בידו אילו על יריו וצדקו וזוי לי יבני בונים לבני ובונים וחסד השיים
חסד השם עלינו, בעזרת השם בוא נבין שבאים את הקדוש ברוך הוא רוצה רק טוב עבורנו. נו, בעזרת השם, אבל למה יש כל כך הרבה קשיים? אז אנחנו נדע אחרי 120 בדיוק, כמו שאנחנו לא מבין למה יש את הקורונה ולמה יש את זה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתחזק וזה המטרה, והמטרה היא להתחזק בפרט אחרי כל מיני נפילות. טוב, אז יקיריי, בוא נמשיך. כי יש אנשים שלא משנה מה תעשה לא יעריך אותך, אתה יודע, זה לא יאמן. להבדיל, אבל אתה יודע, היה פעם זה אדם אחד הגיע לחבר שלו, ראש החבר שלו משחק שח עם, עם, עם הכלב שלו. תקשיב, הוא משחק שח עם כלב. החבר שלו עומד מהצד המום, אני לא מאמין. ואתה אומר, כלב עושה מהלכים. ואז הוא אומר לחבר שלו, תקשיב, בחיים שלא ראיתי כלב כזה חכם. הוא אומר לו, החבר שלו עזוב אותך, בכלל לא חכם. אני מוביל עליו 5-3.
יופי.
אתה מבין, במקום להעריך, תקשיב, בוא נעקב שלך גאון. כן, הוא לא בדיוק, מה, אתה מבין, תמיד יש כאלה שיורידו אותך. אתה משתדל, אתה מתאמץ, נכון, אף פעם לא מספיק טוב, מספיק יפי. אבל אתה יכול להבין שזה לא הם, זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את המקסימום, הוא לא יוותר לאף אחד מאיתנו, כי אנחנו יכולים להגיע כנראה גבוה מאוד מאוד. טוב, אז שני סיפורים, האחד אישה בשם דבורה. דבורה מאוד מתוסכלת. מה הבעיה? כל בוקר היא מחליטה החלטה אמיתית. בעזרת השם, היום אני אמא מופלאה. אני אמא טובה, אני לא מתעצבנת על הילדים, אני אהיה דוגמה אישית, אני בעזרת השם. ויש לה ילדים בלי עין הרע שמאתגרים אותה. הם לא רוצים לאכול בבוקר מה שמכינה עליהם. אמא, אני לא לובש את הבגדים האלה. זה ממש בושות. אני לא לובש את זה. קיצר, מוציאים מן הפוטנציאל ברמות אחרות, עד שהם מגיעים להסעה, כבר קרניים יוצאים לה, ותבינו, זה יום-יום, חלס, כל יום מאבק פיזי, מילולי, נפשי, וזה לא מסתיים ככה, גם שהם חוזרים, עד שהיא מאבדת את הסבלנות, ואז סכר דגניה, מה שנקרא, משתחרר. והיא מרימה את הכל, והיא מאבדת המסננת, היא אומרת דברים שגם היא מתחרטת עליהם לאחר מכן. דברים מזיקים, פוגעים, פוגענים אפילו לילדים, זה... היא יכולה להגיד להם, למה אתם כאלה קשים? למה אתם כאלה קשים? פשוט מפלצות, מפלצות אחד-אחד פה. ילדים בגיל שלכם, אני רואה את השכנים, איך הם עוזרים בבית, איך הם כאלה נחמדים, ורק אתם! יופי, אבל כשהיא משכיבה את הילדים לישון, היא מתחילה לבכות. היא אומרת לעצמה, מה לא בסדר איתי? כאילו, איזה מפלצת ככה צועקת על הילדים שלה? למה הילדים שלי כל כך קשים? אוקיי, זה הנקודה הראשונה, הסיפור ראשון. תכף ננסה להסביר איך אפשר לעזור לה, ואנחנו נעזר לנו דרכה. משה, עובד קשה, מגיע קודם לעבודה, בחור רציני, מאוד אהוב על החבר'ה, כבר 3 שנים ברציפות מדלגים עליו כאשר מתלבטים מי הולך לקבל העלאה. זאת אומרת, אתה יודע, נותנים העלאות. לכל מיני, זה עובד המצטיין הזה, זה עובד המצטיין הזה, וכל פעם מדלגים על משה כאילו לא קיים. עכשיו תבינו שמשה מאוד משתדל, אבל כנראה הבוס לא מעריך או שהוא לא שם לב אליו. עד כדי כך שבשלב מסוים החברה שלו מתחילה כבר לעשות צמצומים, אתה יודע, יש הפסדים, פיתורים... ומשה נכנס ללחץ, שמה יפטרו אותו, הוא מתחיל להגיד, למה הבוס שלי לא רואה את המאמץ שלי? כאילו, אולי אני בדרך הבא, אולי אני הסיבוב הבא של הפיתורים, אולי יפטרו אותי, מה עם הבית שלי, מה עם המשפחה שלי? בסדר? זה הסיפור של משה. זאת אומרת, הסיפור של דבורה, שהיא לא מבינה למה היא מתפרצת על הילדים, מה לא בסדר איתה, מה לא בסדר עם הילדים שלה, למה כאלה ילדים שמעזור, ומשה, למה הבוס לא מתבונן בו, למה הבוס לא מעריך את ההשתדלות שלו, מה יקרה במשפחה שלו, איך הוא יצטדר מפחת פרנסה. שימו לב טוב, אחת הבעיות שגורמות לאנשים להתקע, זה מכיוון שמתמקדים בבעיה. יש הבדל בין להתמקד בבעיה, לבין להתמקד בפתרון. בסדר? אני אחזור. כל אחד מאיתנו הרי מתמודד, בסדר? השאלה, האם אנחנו מתמקדים בבעיה, למה אני כזה? למה זה קורה לי? למה אני אף פעם לא מצליח להתגבר? למה המשגיח לא אוהב אותי? אנחנו מתמקדים בבעיה. אנחנו שואלים שאלות לגבי הבעיה. מה לא בסדר איתי? למה המשגיח לא אוהב אותי? למה אצל משה הבוס לא מבחין בו? אצל דבורה, למה אני מתפרסת כך לילדים? זאת אומרת, אנחנו שואלים שאלות שנוגעים לבעיה. מה הבעיה בזה? אני אגיד לכם. בדרך כלל, שבמידה ואתה נובר במשהו, זה רק יגדל לך, מה שנקרא. עכשיו, אני לא אומר שזה לא נכון. צריך לדבר גם על הבעיה, צריך לפתור את הבעיה, צריך קצת להציף אותה כדי שנבין עם מה אנחנו מתמודדים. לפעמים עצם הדיבור על הבעיה, במידה מסוימת קצת עוזר, אתה יודע, דאגה בלב איש יסכנה, נהדר, זה נכון. אבל ברגע שאתה יותר מדי חופר בבעיה שלך, ואתה כל הזמן חוזר, או את חוזרת על המשפטים האלה של לא טוב לי, לא כיף לי, ירוש לי, הרסו לי את הילדות, פלא שעשה, לא, אני הייתי תמימה. אנחנו מתמקדים וחופרים בבעיה. ברגע שחופרים מהבעיה, בשלום זה אנחנו מאוד מזדהים איתה. מאוד אנחנו, אתה יודע, מרגישים שזה באמת חלק מאיתנו, חלק בלתי נפרד מאיתנו. ולכן היום מבינים שדיבור יתר על הבעיה, רק יגרום נזק. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, בלי, אני לא מזלזל באף מטפל, או לא משנה, אבל אם אתה הולך שלא מטפל שנה, שנתיים, תוכן את הבעיה שלך, ולא אכפת לי עכשיו מה זה, מהילדות, מההוא, מהסבתא, מהדודה, נבירה יותר מדי בבור הזה, בפצע הזה שנקרא בעיה, לא עוזר. אתה רק תרגיש פגוע יותר, מובס יותר, מתוסכל יותר, וכן הלאה. ולכן, מה כן? אז מה כן? מה כן? להתמקד בפתרון. לא מה קרה, מה אתה רוצה. איך אתה רוצה לשפר את המצב. בשביל זה אתם שלושה כללים. זה באנגלית turn, להסתובב, learn, ללמוד, ו-move forward, להתקדם קדימה. שלושה שלבים. כי הנקודה הזאת שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, אתם תבינו, תבדקו כל מיני סוגי בעיות. ואדם שמתמודד עם בעיה, לא משנה איזה בעיה כרגע, בסמינר, בישיבה, בעבודה, בזוגיות, לא משנה מה. אם אתם, תן לי, אני תן את הבעיה, מה שנקרא, אני יכול לנבות כביכול מראש, האם הבן אדם הזה יצא אחרי הבעיה, בוגר יותר, חזק יותר, או בדיוק ההפך. איך? מי יישאר תקוע ומי יתקדם. ומי שנשאר תקוע, בדרך כלל הוא נובר בבעיה. הוא כל מה שואל שאלות על הבעיה, למה זה קורה לי, למה זה עכשיו, זהו, הלכה לי הילדות, השנים הכי יפות, עזר, בזבזתי על שטויות, קיוויתי שבא לי ישתנה, לא משנה מה, אנחנו מתמקדים בבעיה במקום בפתרון. ואני אומר לכם שוב פעם, אין שום טרגדיה, משבר, קושי, שבוודאי יגרום לאדם ייאוש או חוסר תקווה, אין כזה דבר. כל אחד מאיתנו יכולים לשמוע על אנשים שעברו בעיות בריאותיות, נפשיות, חברתיות, ויצאו מהצד השני, אני קורא לזה, בוגרים יותר, חזקים יותר, מאושרים יותר אפילו. איך? אז בגדול שלושה שלבים. קודם כל, ללמוד. דבר, סליחה, קודם כל להסתובב, להסביר לאן להסתובב. דבר שני, ללמוד, והשלישי, להתקדם קדימה. זאת אומרת, קודם כל להסתובב. מה זה להסתובב? במקום להתמקד בבעיה, מתמקדים בפתרון. תשאלו מה אתם כן רוצים בחיים שלכם. למשל, בוא נחזור לסיפורים שסברנו. דבורה, נכון? מה היא רוצה? היא רוצה להיות יותר רגועה. היא רוצה ללמד את הילדים להיות יותר חלק מהבית. נהדר? אז קודם כל בוא נתמקד בזה. רוצה יותר רגועה? בסדר. תסתובבי מהבעיה. אל תגידי למה אני עצבנית, למה אני כועסת כל הזמן. זה לא מעניין אותי. אתה רוצה יותר רגועה? אין בעיה. בוא נלמד. בוא נלמד איך אפשר להיות רגועים יותר. היום כל דבר בעולם אפשר ללמוד. אין כזה דבר שלא. זאת אומרת, אם אני רוצה להשתפר במשהו, בסדר. קודם כל תסתובב מה הבעיה. תסתובב מה הבעיה, בוא תגדיר מה הפתרון, מה היית כן רוצה. לא מה המצב ולמה אתה סובל. מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות יותר מרוכז בלימוד. אתה רוצה יותר לזכור את הלימוד שלך. אתה רוצה שיהיה לך יותר כוחות להתגבר על תאוות. מה שתרצה, תגדיר את הפתרון. מה אתה רוצה, לא מה אתה סובל ולמה אתה נופל כל הזמן. זה שאלות שאתה חופר פעם במציאות שלך. מה הפתרון? אז יו, בוא נלמד. בוא נלמד איך אפשר לעזור לעצמנו בכל מיני בעיות כאלה ואחרות. אז זאת הנקודה הראשונה. אז דבורה למשל צריכה ללמוד איך להירגע. מה הבעיה? אין שום בעיה לעשות קצת תרגילי הרפאיה, או לקרוא ספרים בגנות הכעס, או לעשות קצת פעילות ספורטיבית, או לבדוק אם היא לא עייפה או לא רעבה, לבדוק כל מיני טריגרים כאלה שגורמים לנו לצורך אחרי זה להתפרץ, למרות שאנחנו לא רוצים להתפרץ. אז להתמקד בנקודה הזאת, הרצאה שהילדים יהיו יותר חלק מהבית, מצוין, בוא נלמד את זה, בוא נקרא ספרים, בוא נתייעץ עם אנשי מקצוע. משה רוצה שהבוס יבחין בו? נהדר. בוא נלמד איך עושים את זה. איך אפשר שיותר יכירו בך, יותר יבחינו בך, יותר יעריכו אותך? לא למה הוא לא. זה לא מעניין אותי. אז אני אומר קודם כל להסתובב, להסתובב מהבעיה. בוא נפסיק מהבעיה, בוא נתמקד בפתרון. דבר שני, בוא נלמד, ואפשר ללמוד עם כל דבר. יש לנו, ברוך השם, לא אלמן ישראל, כל פינה, כל צד, אם זה קורס, אם זה סדנאות, אם זה לבקש עזרה מאנשי מקצוע, או אנשים סתם, אנשים בעלי ניסיון פשוט מאוד. הרבה אנשים כבר עברו את הדברים האלה, בוא נלמד מהם, בוא נראה מה הם עשו, מה הם לא עשו. וזו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שלפעמים רק רק המחשבה על דבר יכול כבר לעזור. אנחנו מאוד, נקרא זה, מפחיתים בערך של היכולת שלנו להשתנות. אנחנו, אין לנו תפיסה נכונה של המציאות. באמת אני אומר לכם, אין לנו תפיסה נכונה של המציאות. אני פעם שאלתי אתכם, תגידו, כמה זמן לפי דעתכם ייקח לכם לספור עד מיליארד? כמה זמן לפי דעתכם ייקח לכם? תתחילו עכשיו לספור עד מיליארד. מה הבעיה? אחת, שתיים, שלוש, שלוש. אז אני אגיד לכם, תיקחו בגדול, בגדול שנייה למספר. כאילו 1, 2, עכשיו תגיד לי, אני ספר יותר מהר, הרב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כן, אבל יש מספרים ארוכים, 53,493, בסדר? יש מספרים שיקח יותר משנייה. אם אתה סופר שנייה למספר, כמה זמן ייקח לך לפי דעתך? אפשר לבדוק את זה, לא? שאני שואל את זה, נגיד, אם אני אשאל פה קהל, יגידו לי, לא יודע, 6 שעות. אחד יגיד, מה פתאום הרב? וואלה, נראה לי 30 שעה אני מסיים. אחד יגיד, לא, נראה לי 12 שעות. נראה לי 12 שעות, עולה לספור עד מיליארד, 12 שעות, בערך 12 שעות. כמה זמן לפי דעתכם ייקח לאדם לספור עד מיליארד, אה? אז מי שלא שמע את הרעיון הזה, זה יכול להמם אותו. כי ייקח לך, תעשה חשבון, תעשה כמה שניות יש בשעה, בדקה, 60, כפול, כמה דקות יש בשעה, כפול 60, כפול 24, יש לך את התוצאה כמה, זה, כמה שניות יש ביום, 24 שעות, תכפיל את זה ב-365 יום בשנה. ועכשיו, תכפיל את זה, תקשיב טוב, ב-31 שנה. זאת אומרת, אם אדם יתחיל עכשיו לספור עד מיליארד, 1, 2, 3, עוד 31 שנה, כמובן תיאורטית, זה ייקח לו הרבה יותר, כי 31 שנה הוא כנראה בלי הפסקה, בלי לאכול, בלי לשתות, בלי לישון, בלי ללמוד תורה, בלי להתפלל, כלום, 1, 2, 3, 31 שנה. אז כמובן זה לא בלתי אפשרי, אז אתה תיקח רק שליש מהזמן שהוא ישן, נו, אז כבר זה, יש לך 40 שנה, בסדר? בקיצור, אנחנו לא קולטים כמה זמן באמת לוקח וכמה סבלנות צריך, וככה זה בחיים, אתה חייב סובלנות לדברים. אז מה, איך באמת משתנים? א', תיזהרו מהכללות. אני לא רוצה לשמוע, אני אמא טובה, אני אמא גרועה, יש לי ילדים טובים, יש לי ילדים רעים, אבא סואב אותי, אבא שונא אותי, זה כל מיני הכללות שלא מקדמים אותנו לכלום. אלא זה גורם לנו להתעקע. לכן אני לא מכיר מישהו שהוא כישלון מוחלט. בשום דבר. אין אדם שהוא כאילו, שום דבר הוא לא טוב בו. אין כזה דבר. קצת שני, אין אחד שהוא מושלם בהכל. כולנו על המסלול. תמיד אנחנו לומדים, אנחנו מתקדמים. בסדר, אתה, יש לך זמנים טובים יותר, זמנים טובים פחות. אתה מתקדם, את מתקדמת. המטרה שלנו היום בתוכנית אמרנו, זה לא להתעקע, לא להתעקע. גם אם הסביבה החיצונית לא משתנית, אנחנו עדיין באותו מצב, אבל הפנימיות שלנו משתנית, בסדר? אנחנו מתחילים להיבנות נכון. כל אחד צריך להבין מי הוא בכלל, מה הערך שלך. אבל זה בית ספר, אתם מכירים את הסיפור הזה, היה בית ספר עם כל מיני סניפים, זה יום אחד ככה ריכזו את כולם, את כל התלמידים מכל הסניפים, ואחד יושב ליד מישהו, והמנהל נותן דרשה, שיהיה בריא, והמנהל מרביץ בהם, אני אומר לך, רעיונות שאף התלמידים בכלל לא איתו. ואז אחד התלמידים אומר לשני, זה משעמם המנהל הזה, אה? ואז אומר לו, התלמיד לידו, אתה יודע מי אני? אומר לשני, לא. אומר, אני הבן של המנהל. אז זה שאמר את הערת אגב הזאת, הוא אומר לו, אתה יודע מי אני? אומר לו, הבן של המנהל, לא. אומר לו, ברוך השם, אופ, וברח. אתה מבין? לפעמים אתה עושה טעויות. אתה עושה טעויות, אתה אומר דברים שהם לא במקום, אבל תיזהר מהכללות. על תכליל. לא רוצה לשמוע, לא הרב, אני אפס. או לבדי, אני מושלם. לא. 100% דבר שני, אתם תחוו במפים כאלה קפיצות. קפיצות הכוונה היא, אופ, נפילה, אופ, לא יודע מה. זה לא הסוף. לא סוף העולם. תפוס את עצמך. תעצור עכשיו, מה שנקרא, שים נקודה, אל תידרדר לי. כי אם אתה מידרדר, אתה אפילו לא קולט שאתה מידרדר. זה הפחד הכי הכי גדול, אני אומר לכם, מכיוון שאם אנחנו לא מבינים שאנחנו הולכים בכיוון לא נכון, אנחנו אף פעם לא נוכל לחזור. השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים, כבר חזל אמרו על זה, שזה כוח של נגיעות. מה אני קצת... כך אומר רב חיים זייצ'יק, זה אומר, כאשר אנשים בעיר הם חוטאים בגזל ובחמס, אז יבואו השופטים וישפטו אותם. יענישו אותם, יתקנו אותם. אבל כאשר השופט עצמו יחטא ויעוות, וישחית את מעשיו, מי ישפוט אותו? כאשר אנשים בעיר חולים ונופלים למשכב, זה יבואו הרופאים של העיר וירפאו אותם. על מה קורה שהרופאים עצמם חולים? אם פורצת שריפה בעיר, אומר, ויבואו הקבעים ויחבו את האש. אבל מה קורה אם פורצת שריפה בבית של הקבעים, והציוד שלהם והמכשירים שלהם עולים באש? אומר, כאשר אדם עושה עבירה, ועוד לא פגע בשכל, זה רק עבירה חיצונית, השכל לא נפגע, אז יבוא השכל ויעורר אותו, ייסר אותו עד שירפאו. אבל אם גם השכל נפגע, אז איך יתרפא? איך ישוב בתשובה? הרי חזל אמרו שעובר עבירה ואינו דואג מאותה עבירה, כך כתוב בעבוד רבי נתן בפרק כ"ה, העובר עבירה ואינו דואג מאותה עבירה, כאילו לא קולט, יו, מה עשיתי? סוף שהוא או שהיא גוררת עבירות הרבה. הבנת? זאת אומרת, אם המכשיר שאיתו אנחנו אומרים לבדוק מה קורה איתנו נפגע, אז אנחנו בבעיה. ולכן, קודם כל, אני לא רוצה, אני רוצה להימנע מהכללות, אמרנו. ודבר שני, אני רוצה לדעת שאנחנו נחווה במפים כאלה, נחווה כל מיני, אוי, ירד לי על זה, הנה עכשיו. אנחנו נחווה כל מיני קפיצות, כל מיני תקלויות כאלה. אבל יש מספר דברים, שלושה במספר, שיכולים להרוס הכל. מה? אנחנו נשמע, אחרי נפתלי קמפה.
הכפירים שואגים לטרף ולבקש מקל אוכלם. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מקל אוכלם. תזרח השמש יאספו ואל מאון התם ירבצו, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עד השמש יאספו ואל מאון התם ירבצו, יצא אדם לפועלו.
השבת השנתית הוקרה ללומדי הדף היומי וחגיגת סיום מסכת ברכות תתקיים עם ירצה השם בשבת הקרובה במלון ציפורי בכפר חפץ חיים עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי ואיש ירושלים הרב ישראל גליס. לפרטים והרשמה ציפורי קלאס, כוכבית 3044, כוכבית 3044.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה, החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת
תרי"ג. הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה
למחזורי!
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגיטל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגיטל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
חלמת להשפיע בעולם התקשורת? בואו ללמוד איך עושים את זה בבית הספר לתקשורת של כל חי. אצלנו תוכל ללמוד בעזרת השם את סודות המקצוע, עריכה, הפקה, יצירת תוכן רדיופוני ועבודה עיתונאית. הרצאות ימסרו על ידי בכירי אנשי המקצוע בתחום בשילוב התנסות מעשית באולפני כל חי. קורסים נפרדים לנשים ולגברים. לפרטים נוספים 03-794-5081 או שלח מייל lk@strudel93fm.co.il.
הפאנל הכי רציני בפוליטיקה חוזר. אריאל ברמן, יוסי חיים, מני וגשטוק ודודי איינהורן עם הכותרות והסקופים שלא תשמעו בשום מקום אחר, וטוב שכך. מי שמדבר במהדורת בחירות כל מוצ"ש בשמונה בערב כאן בכל חי.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם. מה אני אליכם? טוב, אז אמרנו להיזהר מהכללות. אמרנו שאדם יחווה במפים בדרך, אבל יש מספר דברים שיהרסו לו. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, תקשיב, אתה לא מכיר את הבעיה שלי, הרב, אני, הבעיה שלי חמורה, השם ירחם. אתה לא מכיר את הבעל שלי, הרב, את הילדים שלי, לא משנה, יש שלושה דברים שישאירו אתכם תקועים. נקודה ראשונה זה האגו. הרגו שלנו יגיד לנו, תקשיב, הדברים האלה יכולים לעזור אולי למישהו אחר. באמת, כל הכבוד, דברים רציניים, נחמד מאוד, לי זה לא יעזור, תמיד? לי זה לא יעזור. בוא, רד מהנקודה הזאת. בסדר? זה לא, לי זה לא עוזר. כאילו, אתה משהו מיוחד. כן, תמיד, יש אחרים שזה עזר להם אולי, לי זה לא עוזר. הבעיה שלי עוצבה במיוחד על ידי בורא עולם ואין לה תקנה. אז יקירי, אתה טועה, חמוד שלי. מצד שני, אתה יודע, יש פחד. אדם יכול להרגיש שהמצב שלו כל כך חמור, שבאמת אין לו תקנה. הוא בסחרור כלפי מטה. אתה יודע, תנסו לדמיין את הדבר שכמו מערבולת כזאת. אתה יודע מה זה מערבולת? זה המצב שכל אחד מאיתנו לפעמים. מערבולת פירוש הדבר ש... בהתחלה שאתה נמצא באיזושהי בעיה, אז יש לך ככה הרבה מאוד אופציות, אפילו מחשבתיות, איך אני אצא מזה מזר, שמחי הדברים יסתדרו. העורך דין הזה, הדברים האלה, ואתה יודע, זה כזה, כמו מעגל כזה גדול, כמו מערבולת שיורדת כלפי מטה, בשלב מסוים אתה רואה שהנה, זה לא הולך לי, זה לא הולך לי, יואו, זה לא מצליח לי, וזה לאט לאט סוגר עליך, וסוגר עליך, וסוגר עליך, עד שאתה מגיע כביכול לתחתית, אתה מרגיש שום דבר לא עוזר לי, שום דבר לא עוזר לי, הרב. אז זה גם דבר שיכול להרוס, דבר שיכול להרוס, כי זה יוציא לך את כל המוטיבציה, אולי, כן, משהו. וזה העבודה שלנו צריכה להיות, שאנחנו צריכים להתחזק יותר טיפה באמונה. ואני אומר את זה לעצמי, כי כל אחד מאיתנו שמתמודד עם אנשים מסוימים, אתה יודע, עם עצמנו. על הפסוק ורפו ירפא. אומרת הגמרא, הרי מכאן שניתן רשות לרופא לרפות. בבקה מפי חטא. רשי שם אומר כך, תקשיבו טוב. ולא אמרין על רחמנה מחה ואי הוא מסה. זאת אומרת, שלא יהיה לך אב האמינה, מה זה הדבר הזה? איך בכלל אפשר לרפות? הרי מי נתן מחלה לבן אדם? מי הביא את הקורונה? זה לא קשור לעטלפים ולא קשור, זה בסדר, זה איך זה יתגלגל לפה, אין לי בעיה. אבל הנקודה העיקרית, ברור שבורא עולם מביא פה משהו. אין פה שאלה. נו, אוקיי, אז בורא עולם מביא משהו. אז מה פתאום עכשיו מפתחים חיסונים? ומה אתה כאילו, אתה מתערב לקדוש ברוך הוא בעניינים שלו? הוא הביא את המחלה, הוא ייקח אותה, מה אתה מתערב? לכאורה, אני אומר את זה. אני אומר לכאורה, מכיוון שזה ככה הייתי חושב, כי אדם מאמין, אם בורא עולם נתן את המכה, הוא ירפא אותה, מה אתה מתערב? אם הקדוש ברוך הוא קצב לו עכשיו משהו, מה אתה הורס את התוכנית האלוקית כביכול? אדם שנקצב לו לא לאף ישראל לעשות, שיהיה לו ילד עם תסמונת, ילד עם בעיה גנטית כלשהי, נו וכי אם הוא יעשה בדיקת כזו אחרת, דור ישרי, לא יודע, אז הוא ינצל מזה? איך זה יכול להיות? מה אם הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה לו התמודדות עם ילד כזה, אז מה הוא כאילו עשה בדיקה, אנחנו לא מתאימים, טוב הקדוש ברוך רצית שיהיה לי ילד כזה? לא יהיה לי, לא 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 כביכול. טוב, זה צריך באמת להרחיב פעם, להבין מה זה דרגי ההשתדלות, עד כמה אנחנו צריכים להשתדל, מה שנקצב, נקצב, אבל פה החפץ חיים אומר דבר אחד, שלא יגידו, הרי זה רשי בגמרא שם, שלא יגידו רחמנה מחה, הקדוש מתן מכה, ואי הוא מסה שהרופא מבריא. ואומר פה החפץ חיים, מכל זה מוכח להדיה, שכל ענייני צער שמזדמן לאדם, כל ענייני צער שמזדמן לאדם, מהדבר הכי קשה, לדבר הכי קל, אפילו אם אחד מחרפו ומגדפו, הכל הוא מן השמיים. אפילו אחד, האחד זה יכול להיות אשתך, בעליך, הילדים, השכנים, המשגיח, מחרף אותו ומגדף אותו, הכל הוא מן השמיים. אלה שמגלגלים חוב על ידי חייו, זה כמשהו אחר. כמו שאמרו על חזל על הפסוק והשבות אל לבביך, שאבונותיך הם המחרפים אותך. אבונותיך הם המחרפים אותך. ולא עוד אלא שאפילו אם אחד ייקה אותו במזיד, ופה החידוש. אבל מחר, אני הייתי בדרך לפה, היה לי הרצאה בירושלים. באמת, אתה יודע, חברה נחמדה בשם מנוס, אתה יודע, יש להם כזה נדלן, יזמות. אתה יודע, נחמד, שם אני נמצא במושבה הגרמנית, מקום אקסקלוסיבי, איך שקוראים לזה? אקסקלוסיבי! מסיים את ההרצאה, אני יוצא, נוסע ברכב, ופתאום אני קולט, אתה מבין, מכונית הוגשת אותי, עם אקזוז כזה, ויש שם איזה ארבעה חבר'ה, לפי דעתי, מבני הדודים, מה שנקרא. וכנראה הם חתכו מישהו והוא תעצבן עליהם והתחיל לרדוף אחרים כאילו, ובמכונית השנייה גם היו ארבעה וכנראה גם הבני הדודים, לא יודע, שם חגיגה, אני אומר לכם, הם בשלב מסוים נעצרו את המכוניות כמעט באמצע הכביש ויצאו, אני פשוט לא נשארתי כדי לראות את החגיגה, אבל מסתם הם לא בדיוק ליטפו אחד את השני וברכו אחד את השני לחיים טובים ולשלום. למה אני אומר לך? כי פה מה שחזל אומרים על ורפו ירפא, מדובר שמישהו מכה אותו במזיד. נו, אז אם מישהו יכה אותו במזיד, מה קשור על רחמנה מחה, שהקדוש ברוך הוא מכה אותו? זה פלוני יכה אותו. מה קשור הקדוש ברוך הוא פה? פלוני עצר את הרכב, יצא עליו ויכה אותו. לא, לא ממש, זה טעות. זה טעות. זה שהוא מגלגל, נכון שהוא, הפעם, אנחנו צריכים להסתכל על זה בשני הכיוונים, ברור שמה שנקצב לו, אז נקצב לו, זה שאסור לו להרביץ, זה כבר השופט יקבע, ולא רק השופט בעולם הזה, אלא גם, כן, לא רק הקדוש ברוך הוא, ולא רק השופט, אלא גם בעולם הזה, וזה נטף נדבר על זה, אבל הנקודה העיקרית היא שהוא צריך להתחזק, גם זה אומר חפץ חיים, בהשגחה מלמעלה, אלה שמגלגלים, וראה ברורה היא מהכתוב, שמדבר בניין מריבה בין איש לרעהו, ככתוב, כי רבון אנשים ויכה איש את רעהו, אם כן המכה בעצמו הוא גם כן חייב. ולא לא היה צריך לצאת לריב עם חברו, ואף על פי כן מכנה את זה הגמרא, רחמנה מחה. זאת אומרת, גם המכה, שהוא, מה אתה מרביץ? נכון, אבל זה עדיין, המוכה צריך לדעת, רחמנה מחה. אם השכנים שלך הלכו ועכשיו דיברו לעירייה, רחמנה מחה. אם עכשיו המשגיח זכרית לזרוק אותך מהישיבה, רחמנה מחה. זה הכל הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להתחזק בזה. כדי שלא להתבלבל, יקיריי, לא להתבלבל. כי אחרת העולם ממש מבלבל אותנו. וממשיך חפץ חיים ואומר, כי וכן מצינו אצל דוד שקילל אותו שמי בנגירה, כולם מכירים את זה, ויסקול אותו באבנים ואפרו באפר. וישיב דוד, השם אמר לו כלל. וכל זה, עכשיו בואו קצת נעודד את עצמנו, וכל זה אומר, עושה הקדוש ברוך הוא לטובת האדם. כדי שיחופרו אבונותיו על ידי העלבון. כל זה עושה הקדוש ברוך הוא לטובת האדם, כדי שיחופרו אבונותיו על ידי העלבון. על ידי העלבון מתכפרים האבונות. ולא צריך לתן, לא צריך לתן לב לזה כלל, להשיב תשובה למחרפו. אתה לא צריך לענות, זה לא עניינך. אם צריך לענות, תענה, אתה יודע, אבל לא, לא, בוא אני אראה לו מה זה, אני נקום, מה שזה קשור. אגב, אני הגעתי, איך הגעתי לחברה הזאת של למנוס? שם בחור בשם ראובן. עכשיו הוא הזכיר לי את זה, אני שכחתי את זה לגמרי, אבל תראו באמת איך הקדוש מגלגל עניינים. את ראובן הזה אני פגשתי לפני למעלה מ-12 שנים בסמינר ערכים. הוא הגיע כאיש עסקים צעיר מארצות הברית. אז הוא היה רווק, אז הוא היה לא דתי בעליל. הוא הגיע לסמינר של ערכים בערב שבת, להרצאה בין מנחה לערבית. ונכנסנו לסודה. איך שעשיתי קידוש, הוא ניגש אליי, והוא אומר לי, פנגר, תקשיב, אני רוצה שתשב איתי אחד על אחד. למה? אני לא, לא, לא התחברתי פה להרצאות, לא התחברתי, לא יודע, אותך קצת בסדר, אבל אני אומר לך, אני לא בא להרצאות. דבר איתי אחד על אחד. ראש מול ראש. עכשיו, כך הוא סיפר, הוא סיפר את זה עכשיו בסעודה שם שהייתה, אז כך הוא הזכיר לי את זה, אני בכלל שכחתי, אבל... הוא אמר לי, אתה עזבת הכל, באתי, התיישבת איתי, אמרתי, אני בא, בוא, אתה רוצה אחד אל אחד, אני פה. ואז אתה נרגעתי, כי התחלתי לדבר איתי, אמרתי, בסדר, בואו אחרי ההרצאות נדבר. 12 בלילה, סתיימו הרצאות. מרשבנו עד 3 לפנות בוקר. שאלות ותשובות, שאלות ותשובות. ואז אני זוכר, ככה הוא, אני אספר לו אז ש... אחרי כל השאלות, אחרי כל התשובות, דיבורים, 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 אמרתי לו, תקשיב, אתה איש עסקים. בוא, אני מצליח שני עסקים עכשיו. עסק אחד, הסיכוי להרוויח בו קטן. סיכוי להפסיד בו ענק. עסק שני, סיכוי להרוויח ענק. סיכוי להרוויח קטן. סיכוי להפסיד שיחה קטן. על איזה עסק אתה הולך? אני חוזר, עסק ראשון, סיכוי להרוויח קטן, סיכוי להפסיד ענק. עסק שני, סיכוי להרוויח ענק, סיכוי להפסיד קטן. איזה עסק אתה הולך? אמרו לי, ברור, העסק השני. אמרתי לו, אוקיי, נמשיך מפה. עסק, אם אתה אדם לא דתי, בסדר? תמשיך את החיים שלך עד 120 כאדם לא דתי. זה העסק מספר אחד, למה? אם אתה צודק, חס ושלום, אין עולם הבא, אין אלוקים, אין כלום, מה הרווחת? העסק שלך כחילוני, מה הרווחת? אולי, יחסית לעסק הדתי, קצת עולם הזה, אולי, אולי, אני מדגיש אולי, אם כבר שלפי דתי לאדם הדתי יש עולם הזה יותר טוב, אבל לא קשור כרגע, אולי הרווחת קצת עולם הזה, אז הרווח שלך הוא קטן. מה קוראים תאית? מה קורה אם יש אלוקים, יש עולם הבא, יש הכל, 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 מה הפסדת? הפסדת בענק, ענק, ענק. זאת אומרת, העסק הראשון, הסיכוי להרוויח קטן, סיכוי להפסיד גדול. עסק דתי, אם אתה חוזר בתשובה עכשיו, אם טעית חס ושלום, עבדו עליך, וואלה, עבדו עליך, אין כלום, אחי, אין כלום למעלה, שום דבר, נגמר פה התולעים וזהו. מה הפסעת? מקסימום קצת פחות עולם הזה. אני מדגיש לשיטתך, אבל אני חושב שלא הפסעת, אבל נגיד, הסיכוי להפסיד הוא קטן. אם צדקת, באמת יש אלוקים משכר ועונש, ובעיקר יש שכר על כל מה שעשית, על כל המצוות, על כל הברכות, על כל הלימוד תורה, על הכל, על הכל, על הכל, נצח, נצחים עכשיו, הסיכוי להרוויח ענק. אז העסק השני, הסיכוי להפסיד קטן, הסיכוי להרוויח גדול, איזה עסק אתה הולך? פה הסתיימה השיחה יקיריי. לא שמעתי ממנו. נפגשנו עוד מתי שוב. הוא זה שבעצם מזמין אותי, אומר לי, הרב, אני היום אדם דתי, שומר תורה מצוות, 4 ילדים. עליתי פה לארץ. ואנשים משתנים, אנשים משתנים. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון ש... תמיד תזכור, תכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. אינו צריך ליתן לב לזה כלל להשיב תשובה למחרפו, אלא אדרבה יודה להשם, על שנזדמן לו כפרה כזאת. כמו שנאמרו בחז"ל, הנעלבים ואינם עולבים, עליהם הכתוב אומר, אוהביו כצאת השמש בגבולתו. אז רגישות לזולת צריך להיות. אבל אתה יודע, רבי אברהם גיניחובסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, שמעתי עליו משהו מדהים, מדהים, מדהים. יום אחד מישהו הגיע אליו, אחד התלמידים, הגיע אליו בשבס. מה אמור ללמוד איתו כנראה, חברוס, לא יודע, הגיע אליו. עכשיו, בטעות, הבן אדם, תבין, בא ולחץ על הכפתור של הצלצול. אתה יודע, אוטומטית, הרגיל, שאתה מצלצל לבן אדם, לא, לא, יש לו כזה בדלת. הוא שכח שהוא שבת. עכשיו, כמובן שאחרי שהוא צלצל, הוא קלט ישר, אז כאילו, מה עשיתי? עכשיו, איזה בושות, מה הרב יעשה? נו מה, אם הרב ישר פותח לו את הדלת, התלמיד הרי יתבייש נוראות. ואם הוא לא יפתח לו, אז כאילו, מסכן, מה, עכשיו הוא יתייבש פה? מה לעשות, אה? מה הייתם עושים? לפתוח לו או לפתוח לו? טוב, זה נקרא וזה נשמע אחרי השיר הבא. קצת שירים, אין מה לעשות, זה חלק מהתוכנית שלנו. עוד יבוא היום.
ישבו זקנים ונערים ברחובות ובשווקים, יבוא היום הרעיון, ההיגיון הזה מפעים. כל מה שחיכינו לא יקרה, כל מה שכיספנו לא יבא, כל כך הרבה דמנו בגלל זה, ובליבנו פנימה עוד נראה. על מי מנוחות ינהלנו, יביא אותנו אל מקום אחר. כל החלומות שאז חלמנו, הנה זה עובר, הנה זה קורה. על מי מנוחות ינהלנו, יוביל אותנו אל עולם אחר. כל אותם תקוות איתן גדלנו, הנה זה עובר, הנה זה קורה. עוד יבוא היום. בשעות, שעות קשות ובקשות, חלום רחוק, תפילה גדולה, בלב ביקשנו קצת חמלה. כל מה שחיכינו לא יקרה, כל מה שכיספנו לא הנה, כל כך הרבה דמנו בגלל זה, ובליבנו פנימה עוד נראה. על מי מנוחות ינהלנו, יתנו אל מקום אחר. כל החלומות שאז חלמנו, הנה זה עובר, הנה זה קורה. על מי מנוחות ינהלנו, יוביל אותנו אל עולם אחר. כל אותן תקוות איתן גדלנו, הנה זה עובר, הנה זה קורה. עוד יבוא היום.
היום. טוב, יקיריי, בוא נמשיך. אנחנו, היינו בסיפור, נכון? רבי אברהם גיניחובסקי זצ"ל דופק אצלו, לא דופק אצלו, מגיע בשבת ולוחץ לו על הכפתור של הצלצול, ויואו, שבס, אוף, אוף, מה אני עושה? אז הרב התלבט אם לפתוח דלת או לא לפתוח דלת. מה אתם הייתם עושים, מה? אז מה שהרב עשה, תראו מה זה, זה לא נתפס הדברים האלה, ותראו מה זה אכפתיות מהשני. הוא רץ מהר, לבש את בגדי השינה, מה שנקרא בלשון הרחוב, פיג'מה. ופתח את הדלת, כאילו מפייק. וואלה, אני הייתי, ישנתי כל כך חזק, כאילו, דפקת הרבה זמן? הבנתם? יופי, כדי לא לבזות השני. אז אם כבר אמרנו שאנחנו צריכים מצד אחד לדעת ורפו ירפא, רחמן הוא מחה, שהקדוש ברוך הוא המכה, נכון, אבל מצידנו אנחנו צריכים להיזהר מאוד מאוד לא לפגוע בשני. כי בנו של החפץ חיים, הגאון רבי לייב זצ"ל, סיפר מאורע שקרה ברדין, זה מופיע בחפץ חיים על התורה, אני לא אקרא את הסיפור הזה, יש את הסיפור הידוע לאלמנה, אבל פה זה סיפור טיפה שונה, והוא אומר ככה, הסיפור הזה היה על טבח שחטף בן ישיבה, והעמידו במקום בנו לשולחו בתור חייל לצבא. לקחו חבר'ה צעירים לצבא, הטבח לא רצה שיקחו את הבן שלו, סכנת חיים, פשוט חטף בן ישיבה, ושם אותו ולקחו אותו. הדבר קרה בימי חורפו של החפץ חיים. זאת אומרת, הוא קלט את זה, הוא לא היה צעיר אז, ותמה החפץ חיים על המקרה המעציב הזה, כלום אפשר הדבר שלא יבוא על שכרו במרכאות, עבור מעשה מגונה זה. תבינו, החפץ חיים יצא מנקודת הנחה, שאם הבן אדם הזה מצער ככה מישהו, כאילו אין מציאות שזה יעבור בשתיקה, מה שנקרא מבחינת שמיים. זאת אומרת, לא עולם הבא, לא קשור עולם הבא, עולם הזה. תמה החפץ חיים על המקרה המעציב הזה, כלום אפשר הדבר שלא יבוא על שכרו, עבור מעשה מגונה זה, ואחרי 30 שנה בערך, אחרי המאורע, 30 שנה, מי זוכר מה לפני 30 שנה, מישהו זוכר מה שהוא עשה לפני 30 שנה? חלה בן הקצב הזה, במחלת חולרה, רחמנה ניצלן. אותו הבן הקצב שכביכול ניצל, חלה בחולרה, לא ערכה מחלתו ומת מיטה משונה. רק הבעיה שהחברת קדישה לא רצו לטפל בו, בגלל סכנת המחלה המדבקת, קורונה סטייל. הבנת? ואב הזקן, האבא הזה שהחליף, הוא בעצמו היה מוכרח לקבור את בנו בידיו ממש. אימא לה. וחפץ חיים זכר את המאורע המעציב הזה, וברור היה אצלו, ברור היה אצלו, כי סוף כל סוף יפקוד אבונו. אבל צריך היה לחכות במשך 30 שנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העולם, אנחנו לא מבינים איך יש בונות שמיים, אבל זה עבורנו שיעור מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו חוזרים חזרה לנושא שלנו, יקיריי, לא להתעקע להתקדם, נכון? לא להתעקע להתקדם. אמרנו שאם אנחנו רוצים לא להתעקע, פירוש דבר להתמקד בפתרונות. מה אתה רוצה לשנות ובזה? בוא נעשה את זה. איך? אמרנו להסתובב מהבעיה. שימו את הבעיה מאחורנית. לא מעניין אותי מה קרה, עכשיו אני רוצה לפתור את הבעיה. מה אתה רוצה לשפר? איך את רוצה להיראות מה שנקרא? נו, יאללה, אז בוא נלמד. בוא נלמד איך עושים את זה. נשמע הרצאות, נקרא ספרים. היום לא על מה ישראל יש אפשרות לדעת, הכל כולל הכל, אני אומר לכם. בוא נלמד ו-move forward, בוא נתקדם. לא להתעקע, להתקדם. שאלו פה אישה אחת, סיפור, אני לא שמעתי את זה ממנה, היא אומרת, אישה מבוגרת, שאלו אותה מה הסוד של האושר שלך, אישה מבוגרת, באמת מבוגרת, סבתא כזאת, מושת כזאת עם המחייכות. שאלו אותה מה הסוד שלך, אז אמרה, אני אגיד לכם מה הסוד שלי. הסוד שלי, וזה אמרה, האמת היא ששכחתי. ואמרה, סתם, זה הסוד שלי, אמרה. אני בוחרת לשכוח. אני בוחרת לשכוח. בעלי עשה משהו, בעלי אמר לי משהו, אני בוחרת לשכוח. לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. היא אומרת, בעלי לכן הוא גם אדם מאושר מאוד. תחשבו. היא אמרה, אני מציעה את זה לבחורים רווקים, לא שאני מציעה את זה, אבל היא, קרן סתם, אני אומר לכם, תחשבו על זה, תבדקו, אתה מחפש בחורה להתחתן איתה, לא בהכרח תבדוק את ההשכלה או כמה כסף, תבדוק את יכולת הזיכרון שלה. כי היא תזכיר לך, היא לא תשכח לך. טוב. אמא, כמו שאדם מנקה את הבית שלו, מנקה את הרכב שלו, אדם צריך לנקות את הראש שלו. נקות את הראש. אז אמרנו שלושה דברים יהרסו לך את האפשרות מי להתקדם. האחד זה האגו שלך, שאתה תגיד, הרב, הבעיה שלי היא חסרת פתרון, אין לזה תקנה. דבר שני זה פחד, מה, איך אני אסתדר, מה יהיה, ודבר השלישי זה גאווה, גאיבה, אתה אומר, זה גאיבה. זאת אומרת, מה, אני לא צריך ללמוד, תאמין לי, זה בעיה שלהם. זה בעיה של המשגיח, זה בעיה של הילדים שלי, זה בעיה של אשתי, אתה פשוט זורק את האשמה על מישהו אחר, זה בעיה של ההוא שלהם, ואתה לא לוקח אחריות, זה משום גאווה, ואדם שהוא גאוותן, אז ברור שהוא יתקע, ברור. לכן הכיריי עוד, נקרא לזה עוד משהו למרשם או לתפריט, לאותו מתכון, בוא נקרא לזה התמדה. כל דבר שאתה רוצה בחיים זה ידרוש התמדה. לעשות את המעשה הנכון פעם אחר פעם. לא פעם אחת וזהו, כמו שכל אחד מאיתנו פעם לימד את הילד שלו לאמא או אבא, לא יודע, לסרוך סרוכים. לא אמרת לו, הנה תראה, תראה עושה, אתה עושה כזה קשר ואחרי זה קשר פרפר וזהו, נכון? לא, ירדת על הברכיים, והראית לו, ועוד פעם הראית לו, והנה תעשה כמוני, הנה, עכשיו אני בנה לזאת את הבנה לשנייה, נו, בוא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, יופי. אותו דבר, כל דבר בחיים. אם אני רוצה להצליח, אני חייב להתמיד. גם אם היה מעידה, אנחנו מעלים את עצמנו חזרה, ואנחנו ממשיכים הלאה. בסדר? ואפילו רק לשנות את המחשבה שלנו. מה הכוונה? בואו נגדיר את זה, הכוח לשנות המצב בלי לשנות המצב. שימו לב טוב, הכוח לשנות המצב בלי לשנות המצב. רופאים יודעים שבדרך כלל במצב של מלחמה, אתה עושה מה שאתה יכול, עם מה שיש לך, בזמן שיש לך. אוקיי, עוד פעם, רופא, שעת מלחמה, אתה יודע, הוא בשטח צבאי, עכשיו נדבר על רופא צבאי, הוא במצב של מלחמה, פצועים, הרוגים לו על אף אחד מישראל, והוא עושה מה שהוא יכול, עם מה שיש לו, עם הזמן שיש לו. ברור שכל אחד היה רוצה תנאים אופטימליים, תביא לי חדר סטרילי, תביא לי בית חולים עם כל המכשירים, לא, 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 שאתה בשטח, אתה בשדה קרב, אתה עושה מה שאתה יכול, עם מה שיש לך, עם הזמן שיש לך. דוקטור הנרי ביצ'ר, צפון אפריקה, הנרי ביצ'ר הזה מלחמת עולם שנייה. היחידה שלו נותקה מהספקה, כמות המורפין, זה המשכך כאבים, הולך ועוזל. ואז הוא מחליט להיות יצירתי. הוא מחליט, תבין, אין לי משכך כאבים, אבל יש לי פה פצועים, מה אני עושה? מה אני עושה? אני חייב למצוא איזה פתרון. אז הוא מחליט לעשות משהו יצירתי, אני פשוט הולך להזריק למים. כאילו זה תרופה, אין לי יותר מורפין, אין לי יותר משכך כאבים. אני הולך להזריק למים, ולהגיד להם, זה תרופה. והוא מגלה תופעה, שהולכת לשנות את פני העולם בשלב מסוים. דבר שהוא רואה, שהוא מזריק מים לפצוע בשטח קרב, והוא רואה שזה מיטיב עם החייל. עכשיו, מים לא משככים כאבים, מחילה מכל אחד מאיתנו, מים זה לא מה שהם עושים. אבל הוא מגלה שיש דבר שנקרא, אחרי זה מכנים את זה, פלצבו. הוא חוזר משדה הקרב, והוא נותן, כותב מאמר שלהם, The Power of Placebo. הכוח, העוצמה של הפלצבו, זאת אומרת, עצם המחשבה, תקשיבו טוב, עצם המחשבה של האדם שינתה וגרמה לו להרגיש הרגשות מסוימות. בואו נגדיר את זה ככה, הרעיון של ציפייה עשויה להוביל לחוויה. לא שמחשבה יוצרת מציאות, אין כאלה דברים, אלא ציפייה עשויה להוביל לחוויה. אם אני מצפה עכשיו להרגיש הרגשה מסוימת מדבר מסוים, זה מאוד ייתכן שזה יוביל לחוויה כזאת. זאת אומרת, אם אני מדמיין שאני שותה עכשיו משקה של בריאות, משהו עוצמתי, פצצות לגבות, אני מרגיש כבר יותר בריא. או, זה רענן אותי חבל הזמן. אם לא היה אומרים לי שקפה מעורר, לא בטוח שהוא היה מעורר אותי, זאת האמת. אבל ברגע שאני שותה, ואני, אוקיי, אני שותה, יש את המשקעות האלה, משקעות אנרגיה, קוראים לזה, משקעות אנרגיה. אתה שותה את זה, אתה כבר מרגיש יותר אנרגטי, גם אני לא יודע בכלל אם זה עוזר או לא עוזר, אני בכלל לא משנה כרגע. אז יש את התופעה הזאת החיובית של הפלצבו, ויש את הנונצבו, אז זה האח שלו, החורג, והכוונה היא אם אתה שותה משהו לא טוב, אם אדם חס ולא שחושב שהוא שותה רעל, אז יכול מאוד שהוא ירגיש, והוא יוביל לחוויה של שתיית רעל. נהדר, מה זה קשור אלינו? זה קשור אלינו מכיוון ש... סיפרת לכם את זה פעם, שעשו את הניסוי הזה עם 64 חדרניות מלון. לקחו נשים שעובדות כחדרניות במלון, חילקו את השבעה מלונות שונים, חילקו אותם שתי קבוצות, שתי הקבוצות האלה קיבלו שיחה על חשיבות פעילות ספורטיבית. כמה חשוב פעילות ספורטיבית? לבריאות הגוף, בריאות הנפש, נהדר. ואחרי זה לקחו קבוצה אחת מבין השתיים, ואמרו להם, תדעו לכם, שעצם מה שאתן עושות, זאת אומרת, עצם העבודה שלכם כחדרניות במלון, זאת אומרת, שאיבת האבק מהשליחים, הרמת המזרונים, החלפת המצעים, וכן הלאה וכן הלאה, זה עצמו פעילות ספורטיבית. זאת אומרת, פעילות ספורטיבית זה לא רק חדר כושר, זה לא רק ריצות, הליכות וטיפוסים על גגות, אלא פעילות ספורטיבית זה גם מה שאתם עושות, כן, עכשיו, זה שאת מרימה את המזרונים, ואת שואבת האבק, ואת דופקת את הדבר, זה גם פעילות ספורטיבית. ותבינו שאחרי 8 שבועות, כחודשיים, נבדקו שתי הקבוצות האלה, והקבוצה שלא קיבלו את השיחה הזאת, שעצם מה שהן עושות זה פעילות ספורטיבית, לא השתנו. זאת אומרת, כל הממדים, כל המדדים שלהם, של משקל, של לחץ דם, של קצב לב, הכל נשאר אותו דבר. אך לעומתן הקבוצה שהדריכו אותם, שתקשיבו טוב, לא שמשינו את ההתנהגות שלהם, לא שינו, אף אחת מהקבוצות לא שינתה. רק הקבוצה הזאת היא השנייה שקיבלה את ההדרכה שעצם מה שאתם עושים, מועיל, זה פעילות ספורטיבית גופה. זה גרם להם לרדת במשקל, זה גרם להם שהמדדים אצלם השתפרו לאין ארוך. מה זה קשור אלינו? עכשיו תקשיבו. אנחנו גם ככה הרי עושים דברים. גם ככה את עכשיו מבשלת לשבת. גם ככה את שוטפת כלים או מנקת הבית. גם ככה אתה לומד תורה, גם ככה אתה עוזר בבית, גם ככה אתה מעביר על המידות, גם ככה, נכון? אבל אם אני אחשוב באמת שמה שאני עושה עכשיו מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, מה שאני עושה עכשיו אני בורא עולמות, אני לומד תורה ומחזיק את העולם, אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו, עכשיו בורא עולם מקדש אותי, אני מקבל קדושה יתרה על עצם שאני נותן ידיים, אני מברך ברכה, כאילו כל מה שאני עושה זה משפר לי את המצב הרוחני שלי, מקרב אותי לבורא יתברך, מוסיף לי שכר בעולם הבא, כאילו אלף אלפי אלפי דינרים, דינרי זהב לא ישתבו לזה, כאילו שימו לב טוב, אני לא משנה את החיים שלי כהוא זה, אני ממשיך אותו דבר, אבל עצם שינוי המחשבה שלי, עצם הציפייה נקרא לזה, עשוי להוביל לחוויה, וכל אחד מאיתנו רוצה להרגיש שבס דיק מה שנקרא. אז אם אני אתכונן לשבת עכשיו, אני אבוא לשבת יותר מוכן, אני בזמן השם הולך למקווה, ואני לא אסתן לחס למים באמבטיה, מקלחת, לא, אני מבין שעכשיו אני תובל במים עליונים, אני חוזר מצדי למים ששת מבראשית שרוח אלוקים מרחפת מעל פני המים, מעין רחם כזה שאני נכנס כאילו עכשיו חוזר חזרה כגר שמתגייר, כתינוק שנולד, אז גם אני ככה, ואין אדם עובר עבירה אלא כן נכנסת ברוח שטות, אז אני נכנס עכשיו לתוך המים וכל הרוח שטות יוצאת, כי אם אתה לוקח בקבוק ואתה שם אותו בתוך המים כאשר הפקק פתוח, אז כל האוויר יוצא. אז עכשיו אני תובל במים, ואני נכנס וכל השטות שלי, כל הרוח הזאת תצאי החוצה, כל הלכלוך, כל השטויות. ואני מדמיין את זה ואני מרגיש את זה. אז עולם אחר לגמרי, שימו לב טוב. אתה גם ככה עושה מה שאתה עושה. אז תגיד לכבוד שבס קודש, אני מבשלת עכשיו אוכל קודש קודשים. אוכל קודש קודשים. אני שותפת כלים, אני שותפת את הבית, אני מזרחת לאמא, כיבוד אבאים, מצוות חסד. והלכת בדרכה, ואני נדמת לקדוש ברוך הוא עכשיו. אני הבת של בורא עולם, עומדת בתפילה לפני בורא עולם, אני רוצה להמחיש את זה עצמי, אסור לי לעבור מול אדם שמתפנן. בארבע אמות שלו. למה? כי שכינה כנגדו. מה, 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 מה? אדם שמתפלל, 18, אסור לי לעבור מולו. למה? יש אומרים מבטל כוונתו, דעה שנייה, שכינה כנגדו. מה זה שכינה כנגדו? מה זה הדיבורים האלה בכלל? מה זה שכינה כנגדו? אם הייתי ממחיש את זה לעצמי, הייתי מתעלף במקום לפי דעתי. מתעלף במקום. שכינה כנגדו. בורא עולם עכשיו מדבר איתו. אם לא כל הארץ כבודו, אלוקים כל הזמן איתנו. גם שאתה חושב שלא, בינינו. אבל בתפילה זה כנראה הרבה יותר מוחשי, אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים בתפילה בכלל, אבל תבין מה זה עולים מעולם העשייה של הקורבנות, ברכות השחר, קורבנות, אחרי זה עולם היצירה, לפסיקות הזמרה, עולם בריאה, ברכות קריאת שמע, עולם האצילות, בוא! אני עומד מול בורא עולם, כאילו דופק בדלת! ובעולם פותח את הדלת, כאילו מדבר איתך פנים מול פנים, אסור לך לעבור, אני מדבר מול בורא עולם. אז תאיך הייתי ככה עושה לעצמי, רק חזרה קטנה, קצת ממחיש את זה לעצמי. איך התפילה שלי אתה נראית, איך ההרגשה שלי אתה נראית. הרבה יותר מה? חזק. קחו. גד אלבאז בשיר חדש, הרבה יותר חזק. ואחרי זה, אם כבר דיברנו על סיפורים, אולי אני אספר לכם את... איך מספרים סיפורים, אה? לא בשביל סתם, שנאמין קצת מושגים, אולי זה יעזור לנו קצת לשבס, מה שנקרא.
כי לי בשקה פתאום תן לי להדליק שוב את נפשי, כי קפא עכשיו דמי. תן לי את האומץ לשנות, לא להיות תקוע בין עולמות. חזק אותי במעשיי, שלא אצעד לבד בשביל חיי. וצא בי כוח לאהוב, כי עייף גופי מחה לי גם על חטאי, כי השתפשה בדעתי, השתפשה בדעתי. אליי תמיד אליך נשוא
לך אקרא ואתפלל אל הבאות לך אקרא רוצה נפשי מכל צרה שלא תדע עוד רע מתוך התאומות הרים ראש יגדל להיות יותר הלב גברה עליי הנחוס על אלותיי כנלנו חלומותיי תואב אותי גם בשעות רעות כשאני עובד ואין יותר עצות אמץ אותי אל תוכחה עד לקליאור קטן בחר שלך סלק ממני את פחדיי את דאגותיי ותן לי לב תקן דרכי, האר שמח מעליי, שמח מעליי. עיניי תמיד אליך נשואות לך אקרא, ואתפלל
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. השבת השנתית הוקרה ללומדי הדף היומי וחגיגת סיום מסכת ברכות תתקיים אם ירצה השם בשבת זכור פרשת תצווה י' עד י' א' באדר עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי ואיש ירושלים הרב ישראל גליס לפרטים והרשמה ציפורי קלאס כוכבית 3044 כוכבית 3044
פסח במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה 10 ימים של פסח מלכותי גלת כשר למהדרין עם הרב הגאון יצחק פנגר ועם אומן החיקויים יהודה שוקרון מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה ג'יפים, רפטינג, באולינג, טיולי טבע ועוד לחופשת פסח בלתי נשכחת חייגו כוכבית 6275 חייגו כעת כוכבית 6275
מהפכה בשירותים הבנקאיים בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים 24 שעות וללא עמלות מיותרות שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך בנברא כהנמן 110 הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ' ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4 בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה, החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת
תרי"ג. הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שבוע.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה! למחזורית!
מוטי, נרשמתי למלון בפסח באוסטריה.
השתגעת? מלון בפסח זה רק מופתע.
למה? ומדוע?
אתה משלם בכל מקרה, אתה טס בכל מקרה, מלון מפואר בכל מקרה. אז בשביל 15 דקות ביום לא תוריד לחץ דם, סוכר, צינטורים ופרקים?
אתה צודק, אותו כסף ואני בריא יותר. יש לך את המספר של המופתע?
תרשום 03-964-1555 03-964-1555.
במוצא שקרוב הקלידנים במשדר חסידי סוער עם פיני איינהורן. וגם יצחק מאיר, אברהם שלום וחברים בהופעת אולפן מיוחדת. מוצא שחי עם מנחם טוקר. מוצאי שבת ב-10 רק כאן בכל חי. ולצפייה באתר כל חי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אנחנו עוד מעט נלמד קצת איך לספר סיפורים, אתה יודע, יש כל מיני מרצים מתחילים, מרצות, אתה יודע, הרב, איך מספרים וזה, איך אני רוצה בזכרה שנפרוץ וכן הלאה. בואו נתחם אולי טיפ אחד קטן, באמת איך מספרים סיפור בצורה טובה, לא שאני פה מתיימר לדעת, אבל אני אגיד לכם מה... מה הספרות אומרת, מה שנקרא. כי כל אחד מאיתנו יש לו ציפיות, ופעמים לא מבינים אותך, היה פעם איזו ספינת תענוגות כזאת. אתה יודע, אלה שייט, ששתים לזה, עברו ליד איזה אי נידח, אי בודד. פתאום הם רואים איזה מישהו על האי, רץ, מנופף מהידיים, וואו, שיער ארוך כזה, וואו, משתולל, קופץ. אז אחד הנושאים שואל את הרב חובל, מי זה הבן אדם הזה? אומר לו הרב חובל, אני חושב את האמת לא יודע, אבל כל שנה שאנחנו עוברים ליד האי הזה, הוא ככה משתולל. אתה מבין? במקום להבין, אחי, מדברים איתך פה, אתה מבין את זה? הוא נתקע באי, רוצה שאתה... אפילו לא מבינים אותך, ואתה מרגיש הרב, אני מתוסכל כבר. אין אף אחד שמבין אותי. מה יהיה איתי? מה? מה? אז לפעמים דווקא הבעיות שלכם, זה הסיפור הכי מעניין. מה הכוונה? אנשים מחפשים סיפורים. קודם כל, קח את האתגרים שלך. קח אתגרים שהתמודדת איתם, שאתה מתמודד כרגע, בעיות שהיו לך, משברים שהיו לך. או, זה אחלה התחלה, מה שנקרא לסיפור. למה? או אולי עזרתם למישהו, תן לי איזה משהו עליך. למה אני אומר את זה? אם אתה איש עסקים, לא יודע מה, אז איך הצלחת, איך הגעת, תראה שזה היה על ידי סייעת הדשמיה, על ידי מאמץ, על ידי ויתור, על ידי התגברות. תן לי משהו מהחיים שלך, זה הכי מעניין. כי בוא נגדיר את זה שסיפורים זה כמו מסע. זה מסע שבנוי, אני תכף אסביר לכם ממבנה מסוים. בכל סיפור יש מבנה, הוא בנוי משלושה חלקים. לא רק פתיחה, אמצע סוף. יופי, זה כולם מכירים. אבל זה מבנה שאני אסביר לכם איך המבנה עובד יפה, מי שרוצה לספר סיפור באמת מרגש, מעניין, כאילו, אז יש את הדרך לספר את זה. מה שמשתנה זה רק הדמויות, המקומות, הנושאים, אבל המבנה נשאר. אז ככה, מה זה המבנה של סיפור? חלק ראשון זה הבעיה. זאת אומרת, סיפור של בעיה תמיד מעניין, למה? כי בואו נראה מה היה בסוף. איך הוא התגבר על זה, איך הוא יצא מזה, הוא לא יצא מזה, מה יצא בסוף, אני רוצה לדעת, בעיה או אתגר מעניין. החלק השני של הסיפור יהיה המאבק. זאת אומרת, פה מתחיל הדרמה. תכף נדבר על זה, זה הרכבת הרים. אני אסביר לכם תכף מה זה רכבת הרים, אבל פה זה רכבת הרים, זה המתח, זה העליות והירידות, זה כאילו הבנתם. זה החלק השני, החלק שני זה מאבק. איך התגברת, מה עשית, עם הבעיה הזאת. והחלק השלישי, החלק השלישי זה תוצאות. סיפור טוב צריך להיות עם איזה מסר. מה למדת מזה? מה למדת מהחוויה הזאת? לא רק ראיתי פרות וחיכו אליי ואל תשאל. לא, אני לא שואל, זה לא מעניין אותי באמת. תן לי משהו שיצא לך מזה, מה התוצאות, איך גדלת מזה. תן לי את הסוף. בואו ניקח דוגמה. לא סיפור דווקא עכשיו משהו כזה, בכוונה שלא, משהו נורמטיבי, סיפור אדם בשם משה. הוא היום עובד בחברה של, הוא מייעץ לחברות איך בעצם להפוך את הפסולת שלהם לכסף. איך הופכים, סליחה לביטוי, אבל איך הופכים זבל לזהב. זה התפקיד שלו. הוא עוזר לחברות שגם ככה יש להם פסולת, יש להם זבל מס, ואיך הופכים את זה לזהב גם ככסף. איך הסיפור שלו הגיע? אז הנה, בוא ניקח את הסיפור שלו בשלושה שלבים. שלי, אבל שלב ראשון, אבא של משה היה עובד כקבאי, לוחם אש. התקדם במעלות הלוחמות אש, כבר הפך להיות, אתה יודע, מפקד על תחנה שלמה, בשלב מסוים, תוך כדי חילוץ, צרנו רב נפגע קשה מאוד בצבא, בצוואר, ונאלץ לפרוש מוקדם לגמלאות. אוקיי, זו הבעיה. אבא של משה, היה לו פרנסה מסודרת, אתה יודע, התקדם בה, ופתאום, אתה יודע, פגיעה לא צפויה, מעין נכות מסוימת, עכשיו הוא כבר לא יכול לעבוד, הוא נמצא בבית, הנה, זו הבעיה. שלב שני זה המאבק. לאבא של משה תמיד היה לו תחביב. מכוניות ישנות. הוא עם האלה שאתה רואה מכוניות כאילו רכב הספנות, זה הסגנון. הוא, אתה מבין, עכשיו יש לו זמן. התחיל להסתובב בכל מיני מקומות של מגרשי גרוטאות. והתחיל לאסוף. פה טמבון של רכב, פה גג של רכב, פה חלון, פה גלגל. והתחיל להערים את כל הפסולת שהוא אסף בחצר בבית שלו. אשתו ממש לא אהבה את זה. עם כל הכבוד, היא לא צריכה פה, זה לא מגרש גרוטאות כאן. אבל יודעת שבעלה עבר, משהו עבר, אז ככה, נו. עד שיום אחד, במרכז החצר, נכנסה לה מכונית ישנה, אבל יפהפייה. מאחורי ההגה היה לא אחר מאשר אבא של משה. זאת אומרת, הוא לקח את כל הזבל הישן הזה, ופשוט בנה מזה מכונית יפהפייה. שלב שלישי, מסקנות. מה למדתי מזה? אז משה, שהיה שם אותו זמן, למד מזה שיעור מאוד חשוב לחיים. הוא למד של זבל של אדם אחד, הוא הזהב של אדם אחר. הוא ראה איך אבא שלו לקח גרוטאות שאנשים זרקו, ועשה מהם מכונית יפהפייה. לכן משה היום זה העבודה שלו. הוא עוזר לחברות להפוך את הפסולת שלהם לכסף. יופי. אז בואו עכשיו נבין איך מספרים את הסיפור הזה. זה סתם משהו כאן, לא, בחרתי בכלל לא סיפור כזה, אתה יודע, יותר מדי אקשן, שתגידו, הרב, זה סיפורים, אתה יודע. אז בואו נעבור שלב שלב ונבין איך זה עובד. אז השלב הראשון אמרנו, זה הבעיה. הבעיה, בואו, שאלו עצמם כמו השאלות, כאילו, מה עברתי? מה שינה לי את החיים? איפה היה, אתה יודע, כמו צומת תיק כזה בחיים שלכם, שהתלבטתם לבחור באלף או לבחור בבית, ובסוף בחרתם משהו, לא משנה כרגע, בחרתם טוב, בחרתם רע, זה לא משנה כרגע, כי אני ארצה ללמוד מזה משהו, וגם מהבחירות הרעות, אנחנו יכולים ללמוד המון. אז הנקודה הזאת היא, קודם כל, השלב הראשון, מה הייתה הבעיה? שלב שני. עכשיו, תעצמו את העיניים, מה שנקרא. רגע, בואו נעשה ככה אפקטים. רגע, נראה אם יש לי פה משהו, רגע. גם בוא נראה. אוקיי, אני שם פה משהו עכשיו, חכו, תראו. הנה. או, קבלו. בכוונה אני קצת מחליף את המוזיקה, שנגיע לשלב השני של המאבק. בשביל זה אני אבקש ממנו לעצום את העיניים עכשיו. לא מי שבנהיגה כמובן. תעצמו את העיניים, כי אנחנו הולכים לעלות יחד על רכבת הרים. תעצמו את העיניים, תרגישו בנוח. שבו היטב על הקורסאות. תעדכו את חגורות הביטחון. תעדכו אותם כי אנחנו מתחילים לעלות. רכבת הרים, לא פה בארץ של לפלפים. רכבת הרים ככה משהו באורלנדו, דיסני וורלד, משהו, אני רוצה עכשיו משהו עוצמתי, משהו מבחין, משהו שיתפוס אותנו כאילו... אנחנו מתחילים לעלות למעלה. ועולים. ועולים. לאט, 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 לאט. עולים, עולים. אתם רואים כלפי מעלה, אתם רואים שמיים כחולים. אנחנו עולים למעלה. אתה מתחיל להתרגש קצת. אופה, יש ציפייה, עוד רגע יהיה ירידה, עוד שנייה ירידה. אנחנו עולים עוד יותר ועוד יותר. אתה מרגיש קצת פפרים בבטן. את מרגישה קצת לחוצה. עד כדי כך שמתחיל להחזיק חזק את הידיעות של המושבים, אתה מחזיק חזק, כאילו, אימא לה, אימא לה, אנחנו עוברים את הקצה, ואז יורדים למטה, וואו, אתה יודע, הלב שלך עולה, אימא, מי שלא מפחד, תרים את הידיים, תרים את הידיים, כאילו, וואו, יורדים מהר למטה, ו... זהו, נרגע, חזרנו חזרה ל... חזרנו חזרה ל... רגע, זה לא זה, שנייה, אני צריך רקע אחרת, תן לי בריפנגר, אתה לא סגור על עצמך, אני מח אני רוצה את הרקע הזה, רגע, הנה אני רוצה את זה, את זה, לא זה של השקרה האמית. או, זה משהו רגוע עכשיו, כן, אנחנו נרגענו קצת. שימו לב טוב, מה היה פה? זה בדיוק ככה סיפורים צריכים להיות. סיפורים צריכים להיות כמו רכבת הרים. אם הם טובים, הם צריכים לעלות ולרדת. סיפור על אדם עשיר ש, אתה יודע, נשאר עשיר, מה, את הסבתא שלי, מה שנקרא. הוא היה עשיר, נשאר עשיר, נו. סיפור טוב, זה עשיר ש... שעלה גבוה, ואז נפל, אתה יודע, שיקם את עצמו ופתח חברה נקי ו... זהו, זה מה שמעניין, אתה מבין? תן לי הרגשה של רכבת הרים. אם אני חוזר לסיפור של משה, אז הסיפור היה אבא שלו מקבל עלה. הוא מתקדם, נהיה מנהל, הנה עלייה, ואז פציעה, אך, זהו, נגמר הצוואר, יוצא לגמלאות, יש פה ירידה. אבל הוא מוצא אהבה, את המכונות הישנות שלו, הנה עלייה, הוא מתחיל לאסוף חלקים, אבל אשתו ממש לא מרוצה מזה, אוקיי, מהשברים והחלקים האלה בחצר שלה, הנה ירידה. ואז הוא מצליח לבנות מכונית יפה, כאילו, וואו, הנה עלייה. הבנת? זה סיפור, ככה סיפור צריך להיות בנוי. עליות וירידות, מתח, ובסוף, לא פחות מהכל, זה המוסר השכל. מה למדתי מזה? וכל אחד מתן שלו סיפור של חיים, באמת אני אומר לכם, תרשימי את הסיפורים שלך. מה עברת? עוד יום אחד אולי תספרי את זה לבנות שלך, לנכדות שלך, מהחיים שעברנו ובעיקר מהקשיים. בפרט ככל שאדם יש לו קושי גדול יותר, הסיפור עוצמתי יותר. עם הסיפור שלך אתה יכול להפוך עולם, אתה יכול לחזק אנשים, את יכולה באמת לעשות מזה היסטוריה. זו העבודה שלנו, יקיריי, ולכן אני לא מגמד את הקושי. רק בראש של הקושי יש משמעות, זה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. וזה אני מקדיש את השיר למי ששלחנו פה את ההודעות, סדקים של איתב דלי. תהנו.
אתה יודע כבר ניסיתי את הכל וקצת פחדתי אם ללכת שנים שקצת עטפו את הכאב זה מה שעושה הזמן אז בוא תגיד לי מה נשאר רק סדקים מהעבר ששוברים לי את הלב בלילה שכבר אין כאן אף אחד בוא תראה עבר קצת זמן זה אני שהשתניתי בשבילך כל פעם אל תגיד כבר מאוחר לא רוצה יותר לחשוב על העבר שברים שברים על הרצפה עוד שנייה לילה יורד עלינו אז בוא תגיד לי שנגמר בוא תגיד בוא תגיד לי שנגמר כמו תמיד הזמן כיסה את העצבות כמעט כמו השלכת גם הילדות הרחוקה הזאת שברחה תפסה אצלי מקום בלב אז בוא תגיד לי מה נשאר זיכרונות מהעבר ששורפים לי את הלב בלילה שכבר אין כאן אף אחד אז בוא תראה עבר קצת זמן זה אני שהשתניתי בשבילך כל פעם אל תגיד כבר מאוחר נגמר, בוא תגיד. זמן, זה אני שהשתניתי בשבילך כל פעם. אל תגיד כבר מאוחר, לא רוצה יותר לחשוב על אהבה.
תגיד לי שנגמר, שום דבר לא נגמר, בזאת שאנחנו רוצים להבין דבר אחד, ש אתה יודע, יהיה טוב, אבל לא רק יהיה בעתיד, כי עתיד עבר, רווה, והסירותי המחלה מכיר בך. הפסוק אומר, יש פה איזשהו בעיה בפסוק לכאורה, זה הולך ככה, והסירותי ולא אמר והסיר. אני קורא לכם עכשיו את הבית אלוקים. בפרשה של השבוע מדובר שהקדוש ברוך הוא וברך את לחמך. וברך את לחמך, זה הכוונה היא בלשון נסתר. מי מברכת עליכם? ההוא, וברך את לחמך. מצד שני כתוב ואמר והסירותי מחלה מקרבך. אז והסירותי זה בלשון נוכח. מה קורה פה? אומר המבית ככה, ואמר והסירותי ולא אמר והסיר, כמו שאמר, וברך את לחמך, בלשון נסתר, כי השגחת השם יתברך, עכשיו להקשיב טוב כולם, השגחת הכל יתברך, על ברואב להצילם מרעתם, היא יותר פרטית מהשגחתו עליהם להיטיב עמהם. זאת אומרת, בורא עולם ודאי משגיח עלינו. אבל איפה השגחה יותר צמודה? מה שנקרא, איפה זה הבדץ? הבדץ נמצא דווקא בזמנים קשים, של מחלות, של אתגרים, של בעיות, אז בורא עולם הרבה יותר קרוב, והסירותי, מי? אני אומר בורא עולם. ברכה זה גם חשוב, ברור, אבל הוא ברך את לחמך. למדת? כי השגחת השם יתברך על בוריו להצילם, הוא אומר, מרעתם יותר פרטית, מהשגחתו עליהם להיטיב עמם, כי הוא טוב לכל. טוב השם לכל. טוב השם לכל, נכון? אבל בעניין ההצלה אומר, כשהם בצרה צריכים השגחה פרטית, בעניין החמלה יותר. זאת אומרת, אם את צריכה עכשיו עזרה עם הסמינר, אם אתה צריך עזרה בעבודה, באיפה שאתה נמצא עם הבית, אם אתה עבוד שלך מהשטויות שלך, אתה צריך עזרה, אז בורא עולם הרבה יותר קרוב אליך מאי פעם. וזה אמר בברכה, הוא ורח בלשון נסתר. ובעניין ההצלה, או הרפואה, כשהם בחולי, הוא מדווה, אמר, ואסירותי. כלומר, אני אסיר את המחלה מקרבך. תחשוב, כל אחד שעכשיו סובל ממשהו, לא יודע ממה, מבטיח בורא עולם, אם אתה הולך בדרך שלי, והסירותי, אני אטפל בך, אני. אסיר את המחלה מקרבך באופן שתדעו ותשכילו ממוצא הדבר והחולי, כי אני הוא המציל והמרפא לכל חי. איי, 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 איי. יהיה רצון שנתחזק בזה. לכן, הנה, אני קורא לך עכשיו את התורת אמס. שהוא כתב ככה. הפרשה שלנו, פרשת משפטים, הסדרה הזאת היא הראשונה אחרי מתן תורה. עכשיו, מתן תורה היה לפני פרשה, מה שנקרא יתרו, הייתי מצפה, תן לי זה עכשיו, תן לי זה משהו על פי הקבלה, משהו אמור, מה עכשיו, עבד עברי, עבד עברי. אז יש רוצים להגיד כמובן שאתה רואה שזה הקדוש ברוך הוא שהוא מתעסק דווקא עם הילדים הבעייתיים שלו כביכול קודם, זה מה שמעניין אותו. אז הסדרה היא ראשונה אומר אחר מתן תורה, כי עשרת הדיברות שמענו במעמד הר סיני, אומר, ובהם נכללו כל תרי"ג המצוות. בסדר? עשרת הדיברות, שמה נכללו כל התרי"ג מצוות. מאמר הראשון, מעשרת הדיברות, היה אנוכי השם אלוקיך. והיינו, תבינו מה זה אנוכי השם אלוקיך? היינו שיש די באלקותי. בורא עולם, תקשיבו, יש אני מספיק לכם, מה שנקרא, להספיק לכם כל צורככם, כל מה שאתה צריך, אני הכתובת, אומר בורא עולם. אנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, כל מה שאתם צריכים, אני הכתובת, אומר בורא עולם. ואין צורך להכניע עצמו לשום בריאה. אתה לא צריך להתחנפן, להתייפייף, לאף אחד. באין צורך להכניע עצמו לשום בריאה ולשום סיבה, רק אליי. זה היה אנוכי השם אלוקיך. מאמר שני אומר, לא יהיה לך, היא אזהרה לבעל לשכוח את זה. ולקבל חס שלו מרות ושיעבוד אחר. אומר אלוקים, תקשיב, אני הכתובת שלך, בסדר? ממילא ההזהרה לא יהיה לך, פירוש דבר, תזהר, אל תתאה ואל תחשוב שמישהו אחר, ואז אתה צריך משועבד אליו. מה אני אעשה רב? אם אני אעשה לבעיות, הוא יפטר אותי, הוא לא יודע מה. כמובן שצריך להיות בסדר וצריך להשקיע, וזה סתם דעה שיש לי, אני אומר לכם, לכל מה שתעשו בחיים שלכם. לא משנה איפה אתה, אתה בישיבה, אתה בעבודה, חס ולא אתה בכלא, אתה בצבא. לא משנה איפה אתה, תהיה רציני. תהיה רציני בשבילך. כי גם ככה הזמן יעבור. מה תצא, מה תוציא מזה, זה כבר תלוי בך. וסתם לביטחון העצמי שלך, לערך העצמי שלך, אם אתה מחפף, אתה מרגיש על הפנים עם עצמך. אם אתה עושה ככפאו שט, טוב, אני אעזור לאמא עכשיו, יאללה, אין ברירה. אז ככה אתה תרגיש גם. מה שאתה לא עושה, תעשה עד הסוף. עד הסוף. אז ההזרה אומר, לבעל לשכוח את זה ולקבל חס ומרות של מישהו אחר. ועל זה בא תכף המצווה הראשונה בסדרה הזאת, כי תקנה עבד עברי. ובשביעית יצא לחופשי חינם. להורות כי לי בני ישראל עבדים. מה זאת אומרת? מה זה לי בני ישראל עבדים? שאינם משועבדים לשום דבר. אינם משועבדים לשום דבר, רק אליו יתברך. אם אתה חושב שאתה משועבד לתאוות שלך, לטלפון שלך, לשטויות שלך, לעניינים שלך, שקר. אל תיתן לי צריך לשבור אותך ולהליל עליך עלילות. הוא נותן לך הרגשה כזה שאתה משועבד, שאתה לא יכול. שבור את היצר. שבור אתה, אחי. שבור! על כן, אם גם שכחת את זה, ונשתעבד לשעבוד אחר, בשביעית יצא לחופשי חינם. ויוסר ממנו השעבוד האחר. מה זה בשביעית יצא לחופשי חינם? אומר, הכוונה היא מצווה זו נוהגת בהרי בכל אחד בכל זמן. מצוות עבד עברי בכל אחד בכל זמן, הוא אומר. כי אף שהמצווה הזו של עבד עברי אינו נוהגת בפועל כרגע, אבל התורה היא נצחית, כי עיקר שורש המצווה הזאת היא שיהיה אדם, שיסיר אדם מעליו כל מיני שיעבוד אחר, ולא יהיה משועבד לשום דבר, זולת השם יתברך. ואם שכח את זה, וחס ושלום קיבל שיעבוד, מה עושים? אתה צריך לזכור, בשביעית יצא לחופשי חינם. מה זה השביעית? לקריאה לשביעית זה יום השבת. כמו שבשבת, אם אתה בעזרת השם גבר, אז אתה לא נוגע בטלפון, ולא מתעסק עם שטויות, ולא נייס, ולא פוליטיקה, ולא שום דבר. אז זה הרעיון, בשביעית יצא לחופשי חינם. בוא נצא לחופשי, בוא נשתחרר מהיצר הרע, בוא ננצל את שבת הקדושה הזאת להתרומם, להשקיע עצמנו ברוחניות, לעשות סיבוב. אמרנו, סתובב מהבעיה, תלמד ותתקדם. זה המטרה שלנו, אז בשבת בלי נדר בעזרת השם, כל אחד מסתובב מהבעיה שלו, מסתובב, אני רוצה שתפסיק להתמקד בבעיה, תתמקדו בפתרון, תלמדו מה לעשות, תשב תקרא, לך תקנה ספר חדש על משהו שכל קשור אליך, ספר שיחזק אותך, ספר שיבנה אותך, שבת גם ככה תעבור, במקום לקרוא שטויות וכל מיני, סליחה שאני אומר, לא צריך להגיד מה שלא, אבל תקרא איזה ספר טוב, איזה משהו שירים אותך, טיפה, מה אכפת לך? זה הכוונה, כי בשבת קודש אומר, יוצא כל איש ישראל מכל שיעבוד. רק להתענג על השם בעבודתו יתברך, כי מאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. זה הרעיון. וזה הסיום שלנו, יקיריי, שעם זה אנחנו רוצים לסיים ולהבין שבעזרת השם, כל אחד מאיתנו מתמודד, וכל אחד מאיתנו רוצה להשתפר. לפעמים יצרה מאוד משפיל אותנו, נותן לו הרגשה שאנחנו ממש, השם יעזור לנו. ואנחנו צריכים להיות מודעים, יכול להיות שאנחנו במצב לא הכי טוב, זה... אישה אחת נגשה לרופא, אמרה לו, תקשיב, אין לי בעיה עם המשקל שלי, יש לי בעיה עם הגובה. אומר לרופא, מה את מתכוונת? אומרת לו, אישה, תקשיב, לפי המשקל שלי, אני אמורה להיות בגובה של 2.5 מטר. אז משהו לא בסדר עם הגובה שלי. הבנתם? אנחנו לא קוראים את המפה נכון, יכול להיות שיש לנו בעיות, אנחנו צריכים להשתנות. אז כדי להבין מה צריך להשתנות, קודם כל בוא נבין את השני. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, מה זה את העני? מצד אחד אומר רשי שלא תנהג בו מנהג ביזיון בהלוואה, שהוא עימי. אבל מה זה את העני עמך? הווה מסתכל בעצמך כאילו אתה עני. הווה מסתכל בעצמך כאילו אתה עני. מה זאת אומרת? תורה פה מחנכת אותנו יקיריי לרגישות על. תנסו ליישם אותה השבת הזאת. כל בן אדם תנסה להרגיש שאתה זה הוא. תנסה להיכנס רגע לעניים של אשתך. היא תרחה, היא מבשלת עכשיו, היא מקווה, רוצה לרוות נחת מהילדים, היא רצון, ואם לא מהם, אז חוד ממך. תכנס לנעליים שלה, איך אתה יכול לשמח אותה, איך אתה יכול... איך אתה, כביכול, תהיה אתה העני הזה, נכון? את העני אמך, אומר רשי, ומסתכל בעצמך כאילו אתה עני. עכשיו, כל אחד מאיתנו עשיר במשהו אחד, ואני במשהו אחר. אז תדע, לפעמים אשתך היא בחזקת העני, אז תנסה להבין את אשתך, לפעמים בעלך הוא במסגרת העני, הוא גם צריך. צריך עידור, צריך איזו מילה טובה, קשה לו, קשה לו בעבודה, קשה לו בכולל, קשה לו עם עצמו, הוא לא מממש את עצמו, הוא מרגיש, לא יודע, הוא מרגיש שהוא מבוזבז, הוא מרגיש שעוד לא גילו אותו, מה שנקרא. תעזרי לו, תני לו איזו מילה טובה, מילה של עידוד, מילה של תמיכה. אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, כי אנחנו צריכים את העזרה הזאת. תנו מחמאות, אבל לא רק מחמאות על איזה אוכל טוב, תאמין לי, זה גם נחמד. תחפשו אבל את ה... נקרא לזה את ה... את התכונת אופי שהביאה לאוכל הטוב הזה. האכפתיות, הרגישות, הדאגה, התחמיאו על זה, זה לא פחות חשוב, אם לא הרבה יותר. אל תחמיא לי בעלך, כאילו, תודה שקנית לי את ה... זה נחמד, אבל על התרחה, על המידה בנפש של החסד, אתה כזה בעל חסד. לכו על הדברים הפנימיים, הם הרבה יותר עוצמתיים אשר הדברים החיצוניים, שגם הם חשובים אבל יותר הפנימיים. לכן זה הסיכום שלנו היום. אנחנו בעזרת שמתמקדים בפתרון, לא בבעיה, מנסים להמשיך ולא להתעקע. לא להתעקע, להמשיך הלאה, הלאה, הלאה. בואו נאמץ את השכחה, לא רק בדברי תורה לצערנו הרב, פה תנצלו את זה לפחות בדברים טובים. נזכור שאפשר לשלוט על המצב שלנו. לשלוט את המצב שלנו שלא נהיה כמו הכלבים שלמדנו בתחילת התוכנית, שהם סבלו באותה מידה, אבל אלה שיכלו לשנות, יגישו הרבה יותר טוב. אז גם אם אנחנו לא יכולים לשנות בפועל, אבל אתה יכול לשנות הרי את המחשבה שלך, כמו שלמדנו אותן חדרניות, מסתם להם, עבודה שלנו לא הכי כיפית. אבל ברגע ששינו את ההסתכלות, מה העבודה הזאת תורמת להם, פתאום אתה רואה, הם הפיקו הרבה תועלת מעבר לפרנסה, לבריאות הגוף, בריאות הנפש. אז אני אומר תמיד, אם אנחנו כבר ככה עושים משהו, בוא נעשה את זה עד הסוף, בוא נעשה את זה עם הרגשה, עם לב, עם ציפייה שתוביל לחוויה בזאת השם. אז זהו, אז כל מה שנשאר לי זה רק באמת להודות לעוסקים במלאכה פה ברדיו. לאורי כהן הטכנאי, מה, השכחתי להודיע לסדנה, טוב, בזאת השם תקשיבו, חודש אדר, זה אוטוטו. יש לנו סדנה בקיבוץ חפץ חיים, יומיים מלאים לנשים. עם לינה במלון, עם ארוחות, סדנה שאני מעביר אותה מההתחלה עד הסוף. סדנה של שיטת ה-FHT, מה שנקרא שיטת הרפנגר, שקוראים לזה, אם זה עצמה אישית, דמיון מודרך, ריפוי, במגע יד, כאילו אנחנו הולכים ללמוד המון המון כלים לחיים, כמעט מתמודדים כל בעיה אפשרית. מתחילים עם העבר זיכרונות, עם משקעי עבר. טכניקות איך לסלוח לעצמנו, לאחרים, אחרי זה העתיד דמיונות, מתעסקים בחרדות, בדאגות, בכל מיני דברים של עדיין לא הגענו שם ואנחנו צריכים כבר להתמודד איתם עכשיו. ואז בסוף ההווה ניסיונות, טכניקות כיצד באמת מסתכלים על העולם נכון. אז כל זה ועוד בסדנה של היומיים באדר, אז מי שרוצה פרטים, נא לרשום טלפון עכשיו, צריך להגיד את זה בתחילת התוכנית, אבל אתה רואה, אני משתף הדיבור, שכחתי הכל. אז הטלפון לפרטים לסדנאות. אחרי זה פסח שלנו גם סדנה ארוכה של 3 חודשים. אבל קודם כל הסדנה של היומיים. הטלפון הוא 055-67-64-641. שוב, טלפון לסדנאות 055-67-64-641. טוב, אז תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, לכם המאזינים, וזהו, יש לכם שבת שלום, תהנו בשבת, תנצלו אותה להתעלות רוחנית, קחו משהו לקרוא, משהו ללמוד, לחפש דרכים, איך אני יכול יותר להתרומם, יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, בואו נהנה מהעולם הזה, באמת אני אומר לכם, לא מגשמיות, גם וגם, אני אומר לכם, נהנה מהרוחניות, זה כיף. בסדר? זה תלוי בנו. זה קירה, יש לכם שבת שלום, נעמתם לי מאוד, בעזרת השם אנחנו נסיים עם יהיה בסדר של מיכה גמרמן, שבעזרת השם לא להתייאש, יהיה בסדר, תזכרו את זה, כל אחד במצב שלו, סמכו על בורא עולם שיכול לשנות הכל ברגע. בעזרת השם, יש לכם לילה טוב, נשתמע שבוע הבא.
לפעמים כבר אין עוד כוח, לפעמים הכל נורא. יש ימים שבא לברוח, יש ימים שאין ברירה. אל תדאג, יהיה בסדר, בסוף הכל עובר. עוד רגע זה מגיע, אתה כבר מתגבר. מתפלל בכל הכוח, רוצה לבכות ממש. זה הלב שלא שוכח, אני ניסר נרגש. פתאום מתוך החושך, עולה מעט האור. כל הצללים ינוסו, פתאום אתה גיבור. יהיה בסדר, השם אוהב אותך. יהיה בסדר, השם שומר אותך. יהיה בסדר, אין שום דאגות. יהיה בסדר, הכל יכול לקרות. יהיה בסדר, השם אוהב אותך. יהיה בסדר, השם שומר אותך. יהיה בסדר, אין שום דאגות. יהיה בסדר, הכל יכול לקרות. יש רגעים אני שוקע, צולל כל כך עמוק. מחפש את התשובה, הולך כל כך רחוק. אל תדאג, יהיה בסדר, בסוף הכל עובר. עוד רגע זה מגיע, אתה כבר מתגבר. נושא עיניי למעלה, אל עבר ההרים. מתי תשמע קולי, קורא לאלוקים. פתאום מתוך החושך, עולה מעט האור. כל הצללים ינוסו, פתאום אתה גיבור. יהיה בסדר, השם אוהב. יהיה בסדר, אין שום דאגות. יהיה בסדר, הכל יכול לקרות. יהיה בסדר, השם אוהב אותך. יהיה בסדר, השם שומר אותך. יהיה בסדר, אין שום דאגות. יהיה בסדר, הכל יכול לקרות. יהיה בסדר, הכל יכול לקרות. יהיה בסדר, השם אוהב אותך. יהיה בסדר, השם שומר אותך. יהיה בסדר, אין שום דאגות. יהיה בסדר, הכל יכול לקרות.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי.